טוב, כמו שכתבתי בוואטסאפ, אנחנו במקום להתחיל סדרה חדשה היום, אני פשוט אמשיך סדרה של שהתחילה בימי שישי. נתתי כבר 8 שיעורים בסדרה ההיא, ואנחנו נמשיך אותה עכשיו בימי חמישי. עכשיו, כיוון חלק מהאנשים, אני מניח, לא נמצאים בימי שישי, אז אני אעשה קודם כל איזשהו סיכום של ה8 שיעורים שכבר ניתנו, ואחר כך נמשיך הלאה. אז ככה, הנושא של הסדרה זה בעצם ספק והסתברות, בהלכה בכלל. אז המבנה בעצם אמור להיות, אנחנו רוצים קודם כל בעצם לדבר על מושג הספק עצמו, מה זה ספק, להגדיר מצבים שונים של ספק, ואז לשאול מה עושים כשאנחנו נמצאים במצבי ספק. זאת אומרת, החלק הראשון זה פשוט להגדיר מהו מצב של ספק, או איך אני מחליט שאני נמצא במצב של ספק. זה בעצמו תורה שצריך ללמוד אותה או לעבור אותה. ואחרי שהחלטתי את זה, נכנסים לעולם של צורות ההכרעה השונות בספק. ולכן זה בעצם מחולק לשני חלקים הסדרה הזאת, שאני בעצם כבר הגעתי לחלק השני, אבל כיוון שאנחנו בסיכום עסקינן, אז אני עוד אחזור גם על החלק הראשון. כמובן, בכללי ההכרעה של הספקות, אז בכללי ההכרעה אנחנו נצטרך לראות מה היחס בינם לבין חישובים הסתברותיים. כן, בעיקר כללי ההכרעה של רוב. מה הקשר בין זה לבין הסתברות? אז גם על הדברים האלה נדבר, על כללי הכרעה שונים וכו', שזה ממש מה שהתחלתי בסיורים האחרונים של הסדרה. אז ככה, אני התחלתי עם היחס בין אמת לבין ודאות. כשאנחנו מדברים על אמת מסוימת, אז אמת זה תכונה של טענות. אוקיי? כשטענה מסוימת אומרת משהו, הטענה יכולה להיות אמיתית או שקרית. וזה תכונה של הטענה. איך אני בודק האם הטענה היא אמיתית או שקרית? בדרך כלל התפיסה המקובלת, ועוד פעם פילוסופים עושים מזה הרבה צימס, אבל התפיסה המקובלת היא שאנחנו עושים השוואה. השוואה בין תוכן הטענה לבין מצב העניינים בעולם שהטענה הזאת מתארת אותו. נגיד, הטענה עכשיו חושך בחוץ, היא טענה אמיתית. אם אני בודק, צופה בעולם, אני רואה שבאמת חושך בחוץ, אז יש הלימה, אין התאמה בין הטענה לבין מצב העניינים בעולם שאותו היא מתארת. אז הטענה היא אמיתית. אם אין הלימה, אז הטענה היא טענה שקרית, אוקיי? זה מושגים של אמת ושקר, זה תכונות של טענות. אין דבר כזה עובדות אמיתיות ולא נכונות, כן? אין דבר כזה. אמת או שקר זה תכונה של טענות, לא של עובדות. עובדה היא בהגדרה עובדה אמיתית. עובדה לא אמיתית פשוט לא קיימת, אין עובדה כזאת, אוקיי? יכולה להיות טענה עובדתית שהיא לא נכונה. טענה לא נכונה כן קיימת, עובדה לא נכונה לא יכולה להיות קיימת, אוקיי? אז לכן, טענה יכולה להיות אמיתית ויכולה להיות שקרית. עובדות הן עובדות. טענה שהיא, שתוכנה מתאר עובדה, מתאר עובדה, היא טענה אמיתית. טענה שמתארת משהו שהוא לא נכון עובדתית, שהוא לא עובדה, לא קיים בעולם, אז היא שקרית. בסדר? אז אמת ושקר זה תכונות של טענות, ולא של עובדות. עכשיו, השאלה היא כמובן, איך אנחנו יודעים?
הרב, אבל עובדות גם יכולות להיות סובייקטיביות ולפרש שונה בין שני אנשים.
לא, לא, זה לא עובדות. זה כבר מה אתה חושב על העובדות. העובדות אין סובייקטיביות, העובדות זה עובדות. יכולים להיות אנשים שונים שחושבים שהעובדה היא כזאת, ואתה חושב שהעובדה היא אחרת. אוקיי? אז אנחנו מעלים שתי טענות, לא שתי עובדות. יש לנו טענה מהי העובדה, אוקיי? אני טוען שהעובדה היא כך, ואתה טוען שהעובדה היא כך. בטענות, אחד מאיתנו צודק, והשני טועה. אחד
או
ששנינו
טועים.
או ששנינו טועים. או נגיד שזה סכום אפס, נגיד שיש רק שתי אפשרויות. אז אחד צודק, והשני טועה. אחד אמת ואחד שקר, זה בטענות. אבל עובדה יש רק עובדה.
העובדה עצמה, אוקיי.
כן, העובדה זה העובדה פשוט, אין עובדה אמיתית ולא אמיתית. זה לגבי העובדות והטענות לגביהם, אבל כמובן שטענות, אלה טענות שנטענות בדרך כלל על ידי אנשים, אוקיי? או על ידי AI, אבל באופן עקרוני טענות נטענות על ידי אנשים. עכשיו, ברגע שבן אדם טוען טענה, הוא בעצם מתייחס לעולם. הוא טוען שיש עובדה כלשהי, טענת עובדה כרגע, הוא טוען שיש עובדה כלשהי בעולם. אוקיי? זאת בעצם הטענה שלו. ואז עולה השאלה, מאיפה אתה יודע? איך אתה יודע שזאת העובדה? או להגיד, כי חשבתי, כי צפיתי, כי הקשבתי, כי לא יודע, חושים, מה שקראתי בספר, לא יודע בדיוק מה. ועוד להיות כל מיני דרכים שונות שבהן אנחנו מתוודעים לעובדות. אוקיי? זה נקרא הכרה, או אפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. כן? הכרה זה האופן שבו אנשים מתוודעים לעובדות. ויש דרכים שונות להכיר דברים, דרך החושים, אולי דרך לקרוא ספרים מאנשים אחרים, דרך עדויות, דרך מחקר מדעי כזה או אחר, לא משנה. הכללות מדעיות, חשיבה כזו, חשיבה אחרת, כל מיני דרכים איך אנחנו מכירים עובדות. העובדות קיימות בעולם. הטענות נטענות על ידינו, אבל הטענות עוסקות בעובדות. אז כשאני טוען טענה על עובדה כלשהי, תמיד עולה השאלה, איך אני יודע את זה? איך נודע לי הדבר הזה, העובדה הזאת, כך שאני טוען טענה שהעובדה הזאת נכונה? זה בעצם קשור, זה בעצם שייך לתורת ההכרה. עכשיו, יש לנו דרכים שונות להכיר דברים. והתוצר של הדרכים האלה להכיר דברים, יכול להיות בכמה רמות. יכול להיות שאני בטוח שזה נכון, ודאי. טענה ודאית. יכול להיות שאני לא בטוח שזה נכון. אני חושב שזה נכון. יכול להיות שאני בטוח שזה לא נכון. כמובן רמות הוודאות יכולות להיות כרצונכם בין 0 ל-100 או בין 0 ל-1. אז הידע שלי על העולם הרבה פעמים נשפט במונחים של ודאות. עד כמה אתה בטוח שזאת הטענה, אוקיי? 100% אז זה בטוח, זה ודאי. 80% אז זה מאוד סביר, 60% פחות, 40% כבר הרבה פחות, וכן הלאה. אז זה כבר מודד את רמת הוודאות שלי בטענה. שימו לב, אני לא מדבר על זה שהטענה היא, שהעובדה היא 40% נכונה. העובדה היא עובדה. רמת הוודאות מתייחסת לטענות. אין דבר כזה עובדות ודאיות. יש טענות, אולי, אם יש, אז יש טענות ודאיות. הטענה הזאת אני משוכנע שהיא אמיתית. אז אחרי שקבעתי שהטענה היא, הטענה יכולה להיות אמיתית ויכולה להיות שקרית, השאלה היא מה מידת הוודאות שלי בטענה. הטענה היא אמיתית או שקרית זה בכלל לא קשור אליי. הטענה היא אמיתית אם התוכן שלה מתאים למצב העניינים בעולם, בלי קשר לזה, גם אם, נגיד שאני אומר שעכשיו לילה, אני עוצם עיניים, לא צפיתי בשום מקום ואני אומר שעכשיו לילה בחוץ. אני מנחש. הטענה שאותה אמרתי היא טענה אמיתית. למרות שלי לא הייתה שום דרך לדעת את זה, כי הייתי עם עיניים עצומות. למה הטענה היא אמיתית? בגלל שתוכן הטענה מתאים למצב העניינים בעולם. באמת עכשיו חושב בחוץ. לכן זה לא קשור בכלל לשאלה, האם הטענה היא אמיתית או לא אמיתית, זה לא קשור לשאלה איך הגעתי אליה, זה קשור פשוט לתוכן של הטענה מול העובדה בעולם. אם יש לי מה זה אמיתי, ואם לא, אז לא. כשאני מדבר על רמת הוודאות, זאת כבר טענה, זה כבר שיפוט שהוא עוסק באדם. לא בעובדות ולא בטענות, אלא באדם. השאלה היא, הטענה יכולה להיות אמיתית, אבל השאלה היא עד כמה אתה משוכנע שהטענה היא אמיתית. אז אם אני אומר שאני בטוח בזה, זה ודאי. האמירה שהטענה הזאת היא ודאית, זה אמירה עליי, לא על הטענה. אתם מבינים? אבל יש פה עובדות, יש טענות שטוענים על העובדות, ויש את האדם שטוען את הטענה, והשאלה היא כמה הוא בטוח בטענה. זה שלוש רמות שונות. שאלת האמת של הטענה לא קשורה לאדם בכלל. היא קשורה להתאמה בין הטענה לבין העובדה. אם יש התאמה זה טענה אמיתית, אם אין התאמה זה לא טענה אמיתית. שאלת הוודאות היא שאלה שלא נוגעת בכלל לטענה. היא שאלה שעוסקת באדם. השאלה היא כמה אתה בטוח שהטענה הזאת נכונה. מה רמת הוודאות שלך בטענה הזאת. אוקיי? לכן ודאות זה שיפוט של מצבו של אדם. זה לא שיפוט של טענה. אוקיי? אז ודאות או אי ודאות, זאת אומרת רמות הוודאות השונות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מצבי ספק, שזה הנושא של הסדרה. מצבי ספק, לאיזה מהמישורים הם שייכים? באופן הפשוט ביותר לשלישי. נכון? העובדות לא מסופקות. גם הטענות לא מסופקות. או שהן אמיתיות או שהן שקריות. לא שייך ספק בטענה. הספק הוא ספק אצל האדם שלא יודע אם הטענה הזאת נכונה או לא. או השאלה היא עד כמה הוא יודע. אולי הוא חושב שזה 80%, 90%, 20%, לא משנה, 100%. זה מתאר את מצבו של האדם ביחס לטענה. אז כשאני אומר שאני נמצא במצב של ספק, זאת לא אמירה על העולם, זאת גם לא אמירה על השפה, זאת לא אמירה על הטענה, זאת אמירה עליי ביחס לטענה. אני לא יודע אם הטענה הזאת, נגיד אני לא יודע אם בשר מסוים הוא כשר או לא כשר, אוקיי? עכשיו, העובדה שהוא כשר או לא כשר היא עובדה, לא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, אוקיי? זאת עובדה. הטענה, הבשר הזה כשר, כיוון שאני לא יודע, אז אני לא יודע, אבל או שהטענה אמיתית או שהיא שקרית. מי שיבדוק את זה מול מצב העניינים בעולם, יחליט, טענה אמיתית, טענה שקרית. מצב הספק נוצר כאשר אנחנו מגיעים לרובד השלישי, לרובד של יחסו של האדם לטענה. האדם לא יודע האם הטענה הזאת היא אמיתית או שקרית. ברמה האפיסטמית, כן? ברמה ההכרתית. אני לא בטוח שהטענה הזאת טענה אמיתית. אז אני נמצא במצב של ספק. זה לא שהטענה היא מסופקת, וזה לא שהעובדה היא מסופקת. האדם מסופק לגבי הטענה. הטענה היא או אמיתית או שקרית. אין, העובדות הן רק אמיתיות, או רק עובדות, הן לא אמיתיות, הן פשוט עובדות. טענה יכולה להיות או אמיתית או שקרית, ויחסו של האדם לטענה יכול להיות מ-0 עד 1. בטוח שהיא נכונה, לא בטוח שהיא נכונה, בטוח שהיא לא נכונה, כן, כל המנעד בין 0 ל-1. לכן מצבי ספק עוסקים בידע של האדם על המציאות, או ברמת האמון שלו בטענות על המציאות. אוקיי? זה בעצם הגדרה של מצב הספק. עכשיו, השאלה הבאה זה האם בכלל תיתכן ודאות. אז צריך לחלק פה בין שני סוגים של טענות. יש טענות שהן נכונות מתוך עצמן, טענות אנליטיות, נגיד בשפה של קאנט, 2 ועוד 3 שווה 5, או סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אלה טענות מתמטיות. הטענות המתמטיות הן ודאיות. זאת אומרת, פה יש ודאות מוחלטת. הטענות, אבל הטענות האלה לא טענות כלום על העולם. הטענות המתמטיות לא טוענות על העולם שום דבר. ברגע שאני אשם את הטענה המתמטית הזאת על העולם, היא כבר מפסיקה להיות ודאית. אם אני אטען שבדף הנייר שמולי, שאני אצייר משולש, סכום הזוויות בו 180 מעלות, הטענה הזאת היא לא ודאית. הטענה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות היא טענה על עולם הפלטוני, שבו המרחב הוא מרחב ישר, אוקלידי, ושם הסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, באותו משולש מופשט. כשאני צייר משולש על הלוח, או על הנייר, אני צריך להניח שהנייר הוא מרחב אוקלידי. עכשיו, בזה אני לא בטוח. אולי כן, אולי לא, אני חושב שכן. כמעט בטוח שכן. אבל אולי לא, כן, אפילו המרחב הרגיל שלנו, אנחנו נוטים לחשוב שהוא מרחב ישר. נכון, אם תציירו פה משולש, סכום הזוויות זה 180 מעלות. אבל איינשטיין מספר לנו שזה לא ככה. לא, מרחב הוא עקום. והסכום הוא לא יהיה בדיוק 180 מעלות. תלוי כמה אתם קרובים למסה מאוד מאוד גדולה, שמעקמת את המרחב. אבל כשהמרחב הוא עקום, הסכום הזוויות הוא לא 180 מעלות. לכן כשאני אטען את הטענה, סכום הזוויות הוא 180 מעלות, כטענה על העולם, זאת לא טענה בטוחה. כשאני אטען את הטענה המתמטית, סכום הזוויות הוא 180 מעלות, זאת טענה בטוחה. היא עוסקת באיזשהו מרחב מופשט, אוקלידי, שאני יודע להגדיר אותו, ובעולם המופשט הזה, זאת טענה בטוחה. אבל כל פעם שאני ארצה ליישם אותו על מציאות כלשהי בעולם, אני מניח שהעולם הוא מודל לתורה המתמטית ההיא. וזאת הנחה לא בטוחה. אוקיי?
אם ניתן משהו שלא קשור לגיאומטריה ומסה, וסתם 1 פלוס 1 שווה 2.
לא דבר.
למה?
אם אני אומר ש1 ועוד 1 שווה 2, זאת טענה בטוחה. אבל אם אני אגיד שהוספתי תפוז לתוך, שמתי תפוז בתוך סל והוספתי עוד תפוז. עכשיו אני שואל, מה רמת הוודאות שלי בזה שיש שם שני תפוזים? לא 100%. 99.
למה?
כי בעולם עצמו יכול להיות שהוספת תפוזים לא מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. אני לא, זה חוק טבע, זה כבר לא קשור למתמטיקה. אתה צריך להחליט, אני אתן לך דוגמה, כן, זו הדוגמה שאני תמיד משתמש בה, לא בסדרה הזאת, אבל דיברתי על זה בעבר. זה תמיד, כשתרגלתי, לא תמיד, תרגלתי מכניקה, זה היה שנה אחת נדמה לי, תרגלתי מכניקה באוניברסיטה, והתרגול הראשון, פתחתי אותו בשאלה, האם המשפט 2 ועוד 3 שווה 5 הוא משפט מדעי, הוא טענה מדעית. או במילים אחרות, האם הוא ניתן להפרכה. נכון? זו ההגדרה של פופר לטענה מדעית, שאפשר להעמיד אותו למבחן הפרכה אמפירית. תארו לי ניסוי, שאם הוא יצליח זה יאשש את הטענה, ואם הוא לא יצליח זה יפרוך את הטענה. אם יש ניסוי כזה, אז הטענה היא טענה מדעית. אוקיי? זו ההגדרה המינימלית של פופר, זה, אפשר לדוש בזה הרבה, אבל זה המקובל להיות ההגדרה המינימלית לפחות, למה זה מדע. אוקיי? עכשיו, אז אמרתי לאנשים, אתם חושבים שזו טענה מדעית, 2 ועוד 3 שווה 5, אז בואו תציעו לי ניסוי. מה, איזה ניסוי? למשל, כמו עם התפוזים, כן? יש לך שני תפוזים בתוך סל, תוסיף עוד שלושה תפוזים ותספור. אם יוצא 5, אז מצוין, ואם יוצא 4.5, אז לא, אז זה לא טוב. או מינוס 17, אז לא טוב. אז כנראה שהתיאוריה נפלה. זה אומר שהתיאוריה היא תיאוריה מדעית. אוקיי? כמובן, שאנחנו בטוחים שזה לא יופרך. יש לנו איזשהו שכנוע ברור, כי אנחנו יודעים איך מתנהגים תפוזים וסלים. וכשמוסיפים תפוזים בתוך סלים, אנחנו מבינים, זה עובד כמו מתמטיקה. אבל זאת תובנה על העולם. יכול להיות שאנחנו טועים פה. סיכוי מאוד קטן בעיניי, אבל יכול להיות שאנחנו טועים. ולמה אמרתי את זה בתחילת קורס מכניקה? כי אמרתי להם, בואו אני אראה לכם דוגמה. תחשבו על גוף שנמצא פה, פועל עליו כוח של 10 ניוטון צפונה. כן, הצפון הוא כלפי מעלה. 10 ניוטון צפונה. פועל עליו כוח עוד 10 ניוטון מזרחה. אוקיי? אתם רואים את זה מערבה, לא משנה, זה מזרחה, כן, זה תמונת ראי. מה הכוח השקול? לכאורה, יש כוח 10 ועוד כוח 10, 10 ועוד 10 שווה 20. כוח השקול הוא 20 ניוטון. עכשיו, כמובן, זה לא נכון. כוח השקול הוא 14 ומשהו. נכון, זה חוק המקבילית, וזה בעצם הולך בכיוון האלכסוני, והגודל הוא 10 שורש 2. 14 ומשהו. האם עשינו ניסוי, הפעלנו כוח 10 ניוטון ועוד כוח 10 ניוטון, התוצאה היא 14 ומשהו ולא 20. אז פרחנו את החוק ש-10 ועוד 10 שווה 20. לא פרחנו את החוק ש-10 ועוד 10 שווה 20. מה פרחנו? פרחנו את החוק בפיזיקה, לא את החוק במתמטיקה, שאומר שהוספה של כוחות נעשית על ידי חיבור, מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. כדי לדעת מה הכוח השקול, צריך לעשות חיבור אריתמטי בין ערכי הכוחות שאותם אני מחבר, 10 ועוד 10. לא נכון. התורה שאחראית או שמייצגת חיבור של כוחות זה חיבור וקטורי, לא חיבור אריתמטי. אוקיי? וחיבור וקטורי ייתן לכם 14 ומשהו. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכאשר אני מיישם את הכלל 10 ועוד 10 שווה 20 על המציאות, 10 ועוד 10 בטוח שווה 20. זה, אי אפשר לפרוך את זה. אם זה לא יעבוד בסיטואציה כלשהי במציאות, מה זה אומר? לא שהחוק המתמטי לא נכון, אלא שלא נכון היה ליישם את החוק המתמטי ההוא על המציאות שבה מדובר. וזה הנחה בפיזיקה, לא במתמטיקה. ולכן ניתן להפריך אותה על ידי ניסוי. עכשיו, הוספת תפוזים לתוך סל, אנחנו די משוכנעים, אני די משוכנע שאם נעשה את הניסוי זה לא ייפרך. אוקיי? אבל איך תדע? יש הפתעות בעולם. העולם לפעמים מתנהג בצורה מאוד מוזרה. ואם תוסיפו אלקטרונים ולא תפוזים, אז זה באמת לא תקבלו תמיד שני אלקטרונים, תוסיפו אחד ועוד אחד. אוקיי? לכן העולם יותר מסובך. ולכן לא יכולה להיות לנו ודאות מלאה בטענה עובדתית בכלל. גם אם אני מצמיד לה איזשהו מודל מתמטי, ובמישור של המודל המתמטי, הטענה אפשר להוכיח אותה. ולכן, כשאני רוצה לדבר
באמת,
על...
רב,
כן?
מאיפה הגעת לזה, כאילו לא מאיפה הגעת, למה אתה אומר שיש ודאות מוחלטת במתמטיקה ב-10 ועוד 10 שווה 20? מה ההוכחה? אין שום הנחה אקסיומית שאנחנו
יש.
מניחים?
באריתמטיקה יש
אז למה
אקסיומות.
זה ודאות? נו, אז למה זה ודאות מוחלטת?
אקסיומות ודאיות.
אז אקסיומות הן לא ודאיות, זה אקסיומה, היא לא ודאית.
אקסיומה היא ודאית לגמרי, למה לא ודאית? אני יודע, אני ברור, אני תופס את האקסיומה, אבל
אבל
ברור שהיא נכונה.
לא הצלחתי להבין מה ההבדל בין המציאות לבין מתמטיקה. למה בסל זה שונה ממתמטיקה?
בגלל שלהגיד שאחד ועוד אחד שווה שלוש זאת סתירה לוגית. להגיד ששני תפוזים ועוד שלושה תפוזים ייתנו ארבע תפוזים זה לא סתירה לוגית, זה בעיה בפיזיקה.
באמת זה לא קורה, לכן יש ודאות ששתי תפוזים ועוד שלוש תפוזים זה
מה זה
חמש
לא קרה?
תפוזים
לא
ולא
קרה,
ארבע.
עד עכשיו לא קרה לך, אז מה?
גם
אז
אחד ועוד אחד, הילד שלי כותב אחד ועוד אחד, הוא כותב שזה שווה שלוש. אז הנה,
חוק
במתמטיקה
הגרביטציה
גם זה
גם עד
לא.
עכשיו הוכיח את עצמו, נכון? נתקלת פעם בגוף שלא נופל לכדור הארץ. חוק הגרביטציה הוכיח את עצמו, נכון?
בכדור הארץ, כן.
נכון? כן, נדבר כרגע פה. גם לא מחוץ לכדור הארץ. לא מצאנו חריגה מחוק הגרביטציה.
בירח, הוא לא נופל לכיוון כדור הארץ, אבל לא משנה.
משנה, זה לא סותר את חוק הגרביטציה, הוא פשוט מסתובב מסביב. שום דבר לא סותר את חוק הגרביטציה. עכשיו השאלה היא, מה קורה, האם אתה בטוח שבעצם בעל המסה הבא שאתה תצפה בו, גם הוא ייפול לכדור הארץ?
מהניסיון שלי, אז כן, אבל אני...
לא, אתה בטוח? יש הרבה דברים
אני
שקורים
די משוכנע, כן,
בסוף
אני משוכנע.
התבדינו, נכון? יש
מה
דברים
זה?
שצברנו לגביהם ניסיון, אבל בסוף התברר שטעינו, לא נכון.
אוקיי.
הכללה שלנו לא נכונה. מה זה אומר? זאת אומרת שהרבה פעמים דברים נראים לנו מאוד מאוד ודאיים, אבל כיוון
כן, אבל אני
שבטענה
לא
על
שאלתי על
העולם,
קונטמנטציה, אני שאלתי על 2 ועוד 3 בתפוזים.
אז אני אומר, זה לגבי,
למה זה...
זה לגבי עובדות בעולם, כי העובדות בעולם יסודן בהכללה. אתה לומד מהניסיון, והכללה זה אקט שהוא לא בטוח. אבל
לא, תפוזים, בוא נדבר על תפוזים, לא מכליל שום דבר, זה תפוז.
אבל את אמיתות המתמטיקה אתה כן מכליל. אתה שואל מה יקרה כשאתה מוסיף שני תפוזים ועוד שני תפוזים. אם ראיתי שזה ארבע, זה ודאי. ראיתי. אבל אני שואל מה החוק שמוסיפים שני תפוזים ועוד שני תפוזים, מה מקבלים? עד עכשיו קיבלתי תמיד ארבע. ולך תדע, מחר אולי זה יהיה חמש או ארבע וחצי או מינוס 13. לא יודע.
אז
כן?
למה בחרה במתמטיקה, אני בשתיים ועוד שתיים, יהיו לי חמש. אני לא צריך להבין את ההבדל.
אני מנסה לענות. אז מה שאני רוצה לומר, זה שבחוקים בפיזיקה מבוססים על הכללות. וחוקים במתמטיקה מבוססים על תפיסה בלתי אמצעית, לא על הכללות. וכיוון שאני יודע באופן בלתי אמצעי ששני קווים מקבילים לא נפגשים, אז ברור לי, זה ודאי מבחינתי, זה לא יכול להיות מופרך, ולו רק בגלל העובדה שגם אם אני אצליח לעשות ניסוי שיפריך את זה, זה יפריך הנחה פיזיקלית, לא את המשפט המתמטי. אין שום דרך להפריך את זה.
אז זה רק אינטואיציה.
נכון.
זה ששני קווים, אבל אינטואיציה,
כמה
אינטואיציות שלנו
יתבררו את המוצאות? אני מסכים לגמרי לזה שזה אינטואיציה, רק את המילה רק לא הייתי מוסיף.
לא, אבל יש לנו אין סוף אינטואיציות שנתבררו כמוטעות.
נכון, אבל לא...
מאיפה הרב יש לו את הביטחון שגם ה...
אינטואיציה מתמטית, כי אינטואיציה מתמטית היא נכונה.
למה? הוא שואל למה, הבחור. למה? למה לוגיקה זה ודאי? למה לוגיקה היא ודאי?
זה יוצא מתוך ההגדרות, מה זאת אומרת? יש לך מרחב אוקלידי. מרחב אוקלידי לא בעולם, מרחב אוקלידי הפלטוני כזה, לא באמת קיים, זה משהו דמיוני. במרחב הזה יש הגדרות מסוימות, מההגדרות האלה יוצאת תוצאה כלשהי. הדבר הזה לא יוצא בדרך של הכללה, הוא יוצא בדרך של ניתוח, זה פשוט תוצאה של הגדרות.
למה הרב לא עונה לו? אני לא טוען שזה נכון, אני רק טוען שאם אתה מקבל את ההנחות, את האקסיומות, אז המשפטים הם נכונים. אם אתה לא מקבל, אז נכון זה.
מתמטיקה לא אומרת שהמשפטים נכונים. מתמטיקה אומרת שאם ההנחות נכונות, אז...
זה בדיוק מה שאמרתי, שהרב יכל לענות לבחור הקודם, שאתה לא טוען באמת שזה נכון, אתה טוען שאם אתה מקבל את האקסיומות, את ההנחות, אז נובע מכאן בוודאות המסקנות, המשפטית.
עוד פעם, אני אחזור עוד פעם. האמת המתמטית היא לא המסקנה. האמת המתמטית היא אם ההנחות, אז המסקנה. עכשיו, כשמישהו שואל אותי, את זה מאיפה אתה יודע? זה השאלה על המתמטיקה. השאלה היא לא על התוצאות. השאלה היא לא על זה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. השאלה היא מי אמר לך שבה ההנחות האוקלידיות סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. על זה
שעה.
אני אומר, כי זה מובן מאליו. לא המסקנה.
אני סומך על הלוגיקה באופן ודאי.
כן, בדיוק. זאת אומרת, כשיבוא מתמטיקאי ואני אשאל אותו מה סכום הזוויות במשולש, אם הוא אדם אחראי, הוא אמור להגיד לי אין לי מושג. אין לי מושג. תגיד לי מה ההנחות שלך. באיזה מרחב אתה מדבר. ברגע שאני אגיד לו את זה, הוא יוכל לחשב לי מה סכום הזוויות במשולש. אוקיי?
ואם נשאל על הלוגיקה עצמה, מי אמר שההסף שלנו הוא תמיד נכון?
בדיוק, או, אז השאלה הקודמת, לכן אין, שאלת אותי קודם, למה לא עניתי לו שאני אדבר רק על העסק? כי השאלה הייתה על העסק. השאלה, זה השאלה שאתה שואל עכשיו. השאלה שאתה שואל עכשיו, זאת השאלה שהוא שאל קודם. השאלה, מאיפה אתה יודע את העסק? שזה אי אפשר לצפות בעולם, כי אם תצפה בעולם ותגלה שהתוצאה לא נכונה, פשוט גילית שההנחות לא נכונות.
מה התשובה
אבל אם אז, אין לך דרך לבדוק או לפרוך את האם אז.
אבל אולי האקסיומות שלנו במתמטיקה מגיעות מתוך העולם שלנו, בגלל שאנחנו יודעים ששתי תפוזים בעוד שלוש תפוזים, 75 תפוזים, הגענו למסקנה במתמטיקה ששתיים בעוד שלוש שווה חמש.
אז יש טענה,
ולא ההפך.
סול קריפקה רוצה לטעון את הטענה הזאת, אני לא מסכים לטענה הזאת, אני טוען שיכול להיות שדידקטית זה עזר לי להיווכח בעניין. אבל אחרי שנוכחתי בעניין, אני מבין את זה מתוך עצמו. ואת יש הבדל בין השימוש בניסוי כאמצעי דידקטי, שזה גם במתמטיקה יכול לעבוד. כשאתה מלמד ילדים אריתמטיקה, איך לספור, איך להוסיף, אז אתה מלמד אותם דרך כל מיני חרוזים ולהוסיף דברים זה לזה, אבל זה רק אמצעי דידקטי. אחרי שגמרת את זה, זה סולם שהשתמשת בו ואתה זורק את הסולם. עכשיו אני מבין, כשאני מבין את המושגים 2 ו-3 ו-5, אני מבין מתוך המושגים עצמם ש-2 ועוד 3 שווה 5. זה לא תלוי בניסוי. הניסוי עזר לי לחדד את זה.
אם מישהו היה מגדל את הרב מילדות,
איך מוכיחים במתמטיקה את הדבר הזה?
מה, לא
שומע. איך מוכיחים במתמטיקה את העניין הזה ש-2 ועוד 3 שווה 5?
לא, את זה אפשר להוכיח, אבל יש הנחות שעליהן מבוססת ההוכחה הזאת. ואת ההנחות כמובן אי אפשר להוכיח. אני טוען שההנחות הן ודאיות, לא כי יש להן הוכחה. הוכחה זה
כלי... מה הנחה? מה הנחה
הראשונית? אנחנו להגיע איתו לוודאות. כי הוכחה, הוכחה תמיד בנויה על הנחות. לכן, הוכחה זה ממש לא כלי להגיע לוודאות. השאלה היחידה זה איזה ודאות יש לך בהנחות. ואני טוען
שההנחות... מה הנחה היסודית שאנחנו ממחים כדי להגיע לשתיים
ועוד שלוש ושני מקבילים לא נפגשים אף פעם. במרחב אוקלידי. לא במרחב שלנו.
לא, אני אומר ששתיים ועוד שלוש וחמש.
אז יש בתורת המספרים, יש הנחות של צרמלו, יש צרמלו פרנקל וכל מיני דברים כאלה. יש הרבה מערכות אקסיומטיות שפורסות את תורת המספרים. כך שלוש הנחות, חמש הנחות, וזה יכול לפרוס את כל תורת המספרים. יש ניסוחים במתמטיקה, לומדים את זה בקורסים במתמטיקה על תורת המספרים.
אם היינו לוקחים, ילד, האבא של הרב היה פיזיקאי, והוא היה מחנך אותו מגיל אפס על חיבור וקטורי. כל הזמן היה מראה לו בעולם וקטורים, מראה לו, תסתכל, 10 ועוד 5, אתה עושה את החוק הזה של המקביל, ואתה רואה את התוצאה. וככה הוא היה נחשף לזה מההתחלה, כל הזמן, רק זה. אחרי שהוא מגיע לגיל 10, 12, 15, אני חושף אותו לאריתמטיקה הפשוטה. הרב לא חושב שיכול להיות שהוא היה אומר, רגע, מה, איפה הגרלתם את הדבר המוזר הזה של 2 ועוד 2 ועוד 4?
יכול להיות בהחלט שהיה קשה ללמד אותו את זה, אבל אחרי שהייתי מלמד אותו את זה, הוא היה מבין שזה מובן מאליו. לכן זה קושי דידקטי, עוד פעם אני חוזר.
אני כאילו תומך בטענה של עוד פעם של הבחור הקודם, שיכול להיות שבכל זאת האינטואיציה הסוסית שלנו היא בכל זאת נובעת מהעולם.
הכל יכול להיות, אבל כיוון שהטענה שהאינטואיציות המתמטיות לא נכונות, הן מובילות לסתירות, אז אני לא יודע מה לעשות עם טענה כזאת. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעסוק בו, לפחות. אני טוען שאין במה לעסוק בכלל, אבל בכל מקרה אין לנו איך לעסוק בדבר כזה. זה ודאי לפחות ברמה הזאת, שמבחינתנו אין לנו אופציה לא להחזיק בזה. אוקיי? זה לפחות זה.
האם היו הוכחות מתמטיות פעם שהופרכו?
לא שומע?
האם היו פעם איזושהי הוכחות מתמטיות שהיו בטוחים בהם והם הופרכו?
ברור שלא, מה זאת אומרת? אפשר למצוא טעות בהוכחה. זה כן, אי אפשר לפרוך. לפרוך זה לא למצוא טעות. זה אף פעם לא היה נכון, זה לא פריחה. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו כתב הוכחה שגויה, בסדר, ברור.
אז למה על אחד מאוד אחד אתה כל כך בטוח שזה ודאי ואולי יפרחו את זה באיזשהו יום?
איך יפרחו? מה יפרחו?
כמו שלא יפרחו שתי תפוסים.
איזה הוכחה יפרחו? או ימצאו שזה טעות? לפרוח אי אפשר בכלל. שום ניסוי...
לכן אני גם לא מבין, כאילו, אותו דבר תגיד על תפוזים. בעולם שלנו. אותו דבר תגיד, אותו משפט תגיד על תפוזים. למה דווקא על מתמטיקה אתה אומר ודאות גבוהה, ובמציאות אתה אומר לי, אתה אומר זה יסתור לי את חוקי הפיזיקה. אוקיי, יכול להיות שיסתור גם את חוקי הפיזיקה וגם את חוקי המתמטיקה, אני לא יודע מה יקרה.
אני אענה עוד פעם, כי אין לי מה להגיד יותר ממה שאמרתי. בהקשר המדעי אפשר לפרוך את המסקנה שלנו, וזה גם קרה לא פעם. וכיוון שכך, אז המסקנות בעיניי, המסקנות העובדתיות הן אף פעם לא ודאיות. גם מה שאני חושב שהוא נכון. זה לגבי המדע. לגבי המתמטיקה, אז תלוי על מה מדובר. יש אקסיומות במתמטיקה, ויש את הלוגיקה שמובילה אותי מהאקסיומות אל המסקנות. אוקיי? יש אקסיומות מסוימות במתמטיקה שהן לא אומרות כלום, הן פשוט הגדרות. אתה יכול להגדיר למשל חבורה או מרחב וקטורי, זה אוסף של הגדרות, אין פה נכון ולא נכון, אלה ההגדרות. עכשיו מתוך ההגדרות האלה אני יכול לגזור כל מיני טענות, ואז הטענות הן בעצם, הטענה המתמטית היא שמתוך ההגדרות או ההנחות היסוד האלה, אפשר לגזור את המשפטים ההם, רק האם אז, זה המתמטיקה. וכאן זה לוגיקה, אין דרך לפרוך את זה, אוקיי? אתה יכול למצוא טעות בהוכחה, אבל אין דרך לפרוך את זה. ולגבי ההנחות של הגיאומטריה, למשל הנחות כמו ההנחות של הגיאומטריה, שם יש איזושהי, לפחות אני כאפלטוניסט, טוען שההנחות של הגיאומטריה הן לא הגדרות. הן טענות תיאוריות של עולם היפותטי, מופשט, אפלטוני, שהוא עולם אוקלידי. יש עולם כזה, ובעולם הזה יש לו מאפיינים מסוימים, שזה האקסיומה של הגיאומטריה האוקלידית. ואלה המאפיינים של העולם הזה. אני פשוט יודע שזה ככה, יש לי תפיסה בלתי אמצעית שזה ככה. וממילא עכשיו אני יכול גם לגזור ממנו כל מיני מסקנות. זה שונה למשל מהמצב של הנחות לגבי הגדרת חבורה. שם אני לא בטוח שקיימת ישות כזאת באיזשהו מקום שאני רק מתאר אותה. יכול להיות שאני יצרתי אותה בעצם ההגדרה. לגבי הגיאומטריה למשל, אני כן חושב שמרחב אפלטוני מן הסוג הזה קיים, ובמובן הזה אני טוען שהאקסיומה של הגיאומטריה, ששתי מקבילים לא נפגשים, היא טענה נכונה. אחרים יגידו זאת הגדרה של מרחב אוקלידי פשוט. סתם הגדרה. הגדרה לא יכולה להיות נכונה או לא נכונה, זה סתם הגדרה. ואז לשיטתם, כל מה שהמתמטיקה אומרת זה רק, אם ההנחות האלה נכונות, אז אלה הן המסקנות. רק האם אז. אני רוצה לטעון טענה פלטוניסטית שאומרת, גם ההנחות הן נכונות. לגבי עולם אפלטוני, לא לגבי העולם שלנו. בעולם שלנו זה עניין של תצפית ואפשר, אנחנו יכולים להתבדות. בעולם האפלטוני זה ברור לנו, זה המושג מרחב אוקלידי. לכן יש פה איזושהי ודאות בלתי אמצעית. אתה יכול להגיד שאתה לא מקבל את זה כי אתה לא אפלטוניסט, ואז אתה תקבל את זה כהגדרה. אבל אני לא חושב שזה הגיוני להתייחס לדבר כזה כטענה לא נכונה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד את זה או כטענה נכונה בוודאות, זאת התפיסה הפלטונית שלי, או אומר אין דבר כזה נכון ולא נכון, כי המושגים האלה לא קיימים, זה לא טענת עובדה, אלא זה הגדרה. והגדרות, שוב פעם, לא יכולה להיות נכונה ולא נכונה. הגדרה זה הגדרה, זאת ההגדרה של... אלה שתי
אופציות.
להגיד שזו טענה, אבל טענה לא נכונה, או לא ודאית, שיכולה להיות לא נכונה, זאת אומרת שהיא לא ודאית, זאת לא אופציה שאני...
זה מקובל עליי, אני רק אומר שבמתמטיקה אין הגדרה ראשונית של אחד, אז זה גם הגדרות, זה גם הגדרה כאילו.
ברור, אמרתי שחבורה למשל, הגדרות הבסיסיות של חבורה זאת הגדרה של המושג הזה.
לא, מתמטיקה באחד ועוד אחד, האם מספר אחד, היחידה הזאת, לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא יודע, לא מבין במתמטיקה.
חבורות זה מתמטיקה, אתה מתכוון לאריתמטיקה, זאת אומרת...
כן, כן, אחד, אחד ועוד, כאילו אחד שמוספים לו אחד. האם זה הגדרה? אחד זה הגדרה כלשהי?
לא, אני טוען שזאת טענה. עוד פעם, הפלטוניסטים יגידו שזאת הגדרה. זאת אומרת שהנחות היסוד של תורת המספרים הם הגדרות, ומי שם מעלה זה משפטים נגזרים. זאת אומרת, אם ההגדרות האלה נכונות, אז אלה התוצאות.
איזה טענה
שם? אני טוען שההנחות האלה הן טענות, הן לא הגדרות.
מה הטענה של אחד?
שאחד ועוד אחד שווה שתיים. שהיא טענה. מה זה האחד? אני מדבר על שום עצם בעולם. אני לא מדבר על שום עצם בעולם. עוד פעם.
כן, אני לא מדבר על העולם. מדבר על האחד הפלטוני. האחד הזה הוא הגדרה או טענה? הוא לא טענה כי הוא לא כלום.
האחד הוא לא טענה. האחד הוא אובייקט הפלטוני. אחד ועוד אחד שווה שתיים, זאת לדעתי טענה. אחרים יגידו זאת הגדרה. תודה. אחד זה לא טענה, אחד זה אובייקט. אובייקט אפלטוני, עוד פעם, מי שמקבל את זה.
ושתיים מוגדר כאחד ועוד אחד, או כשתיים יסוד בפני עצמה?
שתיים מוגדר כשתיים. אחד ועוד אחד שווה שתיים, זאת בעיניי טענה. זה לא הגדרה. אחרים, לא, זה הגדרה של שתיים.
אז אולי זה ההבדל בין מתמטיקה לעולם, כאילו אריתמטיקה לעולם שלנו.
נכון.
שבאריתמטיקה יש את השתיים, שהוא, כי אחד, תפוז ותפוז, זה לא שתיים, זה... זה תפוז ולא תפוז תמיד, זה אף פעם לא שתי תפוזים. כי אין, דבר, אין ישות שקוראים לה שתי תפוזים. אני, נוח לי להפשיט את זה בתורה, בתורה של שתי תפוזים.
אני לא...
אבל, אבל זה...
אתה יכול להגדיר את שתי
לא
תפוזים
פה...
כישות, אני לא רואה למה לא. הישות יכולה להיות, גם התפוז עצמו מורכב מחלקים, אז אולי גם אין ישות שהיא נקראת תפוז.
אני הגדלתי תפוז כדבר הזה שיוצא מהעץ, אוקיי? זה תפוז. אבל תפוז ועוד תפוז...
שני תפוזים זה שני דברים שיוצאים מהעץ. מה? אתה יכול להגדיר...
אבל זה תפוז ועוד תפוז תמיד, זה לא שתי תפוזים, זה לא...
בוא נעצור, כי זה לא קשור לנו, אז חבל... אוקיי, אז לגבי נושא הוודאות, אני אומר, אז ודאות מתמטית, לפחות לדעתי, קיימת, לוגית מתמטית, אבל בכל טענת עובדה, טענות על העולם, לעולם אין ודאות. אין, לעולם אין ודאות. זה תמיד, תמיד תוקפים את זה, כן, אמרתי שאני, הרבה פעמים אני מוסיף, שאני לא בטוח בכלום, חוץ מאשר הטענה הזאת עצמה. שאני לא בטוח בכלום. ובזה אני לגמרי בטוח. אוקיי? זאת אומרת ששום דבר הוא לא ודאי. עכשיו, הטענה הזאת עצמה ששום דבר הוא לא ודאי, השאלה האם זאת טענה על העולם, או שזאת טענה בלוגיקה. אני טוען שזאת טענה בלוגיקה. לכן היא יכולה להיות ודאית. ולכן אין סתירה. הרבה פעמים תוקפים את הספקנות הזאת שאומרת, שום דבר הוא לא ודאי, איך אתה יכול להיות בטוח בזה עצמו? אז קודם כל אני יכול להגיד לא, גם בזה עצמו אני לא בטוח. גם האפשרות. אני טוען לא, אני יכול להיות בטוח בזה עצמו. אני יכול להיות בטוח בזה עצמו כי זאת טענה בלוגיקה. ולוגיקה כן יכולה להיות ודאית. טענות עובדה הן לא ודאיות. זאת טענה שעוסקת בטענות, זאת לא טענה שעוסקת בעובדות. כל הטענות האחרות הן טענות שעוסקות בעובדות, ושם אין ודאות. אבל הטענה שאומרת ששום טענה היא לא ודאית, הטענה הזאת, מה הנושא שלה, במה היא עוסקת? היא עוסקת בטענות, לא בעובדות. אז בעצם היא שייכת לתחום הלוגיקה, לא לתחום הפיזיקה. וטענה ששייכת לתחום הלוגיקה יכולה להיות ודאית. זה לא סותר את הטענה ששום טענה בפיזיקה היא לא ודאית. אוקיי? טוב, וזה גם פלפול פילוסופי. בכל אופן, אז לענייננו, יש כמובן מצבים שברמה הפרקטית יש לנו ודאות. פרקטית, כמו גרביטציה, כן? אז פרקטית אני מניח שכולנו משוכנעים שחוק הגרביטציה הוא נכון. זאת אומרת שמסות מושכות זו את זו בכוח מסוים. אוקיי? למרות שזאת, אני קורא לזה ודאות פרקטית, כי מדובר בטענה על העולם. בטענה על העולם היא אף פעם לא באמת ודאית. אין פה ודאות מוחלטת, אבל for all practical purposes, כן, של כל מטרה פרקטית, מטרה מעשית, אני מתייחס לטענה הזאת כטענה ודאית, או הטענה שמה שאני רואה אכן קיים, היא בעיניי טענה ודאית ברמה הפרקטית, למרות שיכול להיות שאני טועה, יש פטה מורגנה גם לפעמים, אבל פרקטית, מבחינתי זאת טענה ודאית, לכן, כשאנחנו יורדים לעולם הפרקטי, אז יכולה להיות ודאות גם בטענות, גם בטענות עובדה. עכשיו, ברגע שאין לנו ודאות, ברמה הפרקטית, זאת אומרת, כי ברמה הפילוסופית אין ודאות בכלום. תמיד אנחנו בחוסר ודאות כלשהו. גם ברמה הפרקט, בדיני ספקות ובשאלות של ספקות, אנחנו עוסקים אך ורק במקומות שבהם יש לנו חוסר ודאות פרקטי. לא חוסר ודאות פילוסופית. אם יש ודאות פרקטית, אז אנחנו לא קוראים לזה מצב של ספק. אם יש לנו אי ודאות פרקטית, זאת אומרת, ברמה הפרקטית, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אז אנחנו מגדירים את המצב הזה כמצב של ספק. ברגע שיש לנו ספק, built in, זה אומר שיש בפנינו יותר מאלטרנטיבה אחת לטענה, מהי הטענה הנכונה, אוקיי? או מהי העובדה בעולם, או מהי הטענה הנכונה. כן? יותר יש לי, או זה, ואני בספק בין שתי האפשרויות, הבשר כשר או הבשר לא כשר, תמה או לא תמה, וכן הלאה, אוקיי? יש כמה אפשרויות, לכן, כאשר אנחנו מדברים על מצבי ספק, אנחנו בעצם א', צריכים להחליט שיש כמה אפשרויות, וב', אנחנו צריכים להחליט שאין לנו ודאות לגבי אחת מהן שהיא האפשרות הנכונה. ואז אנחנו צריכים לצייר איזה אפשרויות קיימות בפנינו, ואם אנחנו מצליחים, אז אנחנו מצמידים איזשהו משקל, קוראים לזה הסתברות, לכל אחת מהאפשרויות. אוקיי? לא תמיד אפשר לעשות את זה. אבל לפעמים אנחנו מצמידים משקל לכל אחת מהאפשרויות, ואז אנחנו מגיעים להסתברות. ההסתברות בעצם מודדת את רמת הוודאות שלי בכל טענה. ולכן סך כל ההסתברויות צריך להסתכם ל-100. זאת אומרת, כל האפשרויות בסופו של דבר מסתכמות ל-100%. אז אם יש לי ודאות של 30% בכיוון הזה, אז כנראה ש-70% בכיוון השני, אם יש רק שתי אפשרויות. כן, הרבה פעמים יש טענה, נגיד, כשמדברים על קיומו של אלוקים. כן? אז אני אומר, להגיד שהעולם קיים בלי שמישהו יצר אותו, זו טענה בלתי סבירה בעליל. זאת אומרת, עולם מורכב וכולי, לא יכול להיות שמישהו לא יצר אותו. טענה בלתי סבירה בעליל. אז מה הסבירות של הטענה שיש מישהו שיצר אותו? אחד פחות הסבירות של הטענה היא, נכון? אם הטענה היא שאין מישהו שיצר אותו היא 10 במינוס 10, ההסתברות, סתם אני מחמת את זה, כן? אז ההסתברות שיש אלוקים בהנחה שיש עולם היא 1 פחות 10 במינוס 10. הרבה מאוד טענות אתאיסטיות נופלות עם החשבון הבנאלי הזה. כל מיני אתאיסטים מתווכחים, רגע, נכון שזה בלתי סביר, אבל קיומו של אלוקים זה עוד פחות סביר. אז אני כבר מעדיף את האפשרות הבלתי סבירה הזאת על פני האפשרות שאלוקים קיים. זאת שטות. כיוון שאו שיש גורם כזה או שאין גורם כזה, אין אפשרות שלישית. אז אם ההסתברות שאין גורם כזה היא 10 במינוס 10, אז זה אומר שההסתברות שיש גורם כזה היא 1 פחות. 10 במינוס 10. אתה לא יכול להחליט שההסתברות של זה היא 10 במינוס 10, וההסתברות של ההוא זה 10 במינוס 100, עוד יותר קטן. אז מה לוקח את כל שאר ההסתברות? זאת אומרת, מה האפשרות שצוברת עליה את כל שאר ההסתברות? אין, או שיש בורא או שאין בורא. אין אפשרות שלישית. אוקיי? לכן, זה נשמע נורא פשוט, אבל אני מקדים את ההקדמות האלה, כי המון המון דברים בחיים שלנו, ואפילו בדיונים פילוסופיים, המון 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 דברים נופלים על אי-הבנות הפשוטות האלה. אי-הבנות נורא פשוטות. אבל אם עושים סדר בעולם המושגים, זה פותר הרבה מאוד דברים. בחלקם אנחנו נפגוש בהמשך. אמרתי שבשביל עכשיו, אנחנו מסופקים בין כמה אפשרויות. זה המצב של הספק. אז הגדרנו את מצב הספק. עכשיו, עדיין, בשביל להחליט שיש ספק פרקטי בין אפשרויות, הכלל הוא, גם בהלכה, אבל לא רק בהלכה, שבשביל להסתפק צריך סיבה. זה הסיפור בגמרא, עוד פעם אני אנסה לקצר קצת, כי קצת נמשך לי הרבה זמן. הסיפור בגמרא בשבת בדף למד, על מישהו שבא לרבי, אומר לו, אמך אשתי ואתה בני. אתה ממזר, אני באתי על אמא שלך, ואתה ממזר, אתה לא הבן של אבא שלך. אז הוא אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין, שתה ופקה. את רבי נפנף אותו, אוקיי? מה הכוונה? אתה מבלבל לי את המוח. למה מבלבל לי את המוח? יכול להיות זה נכון. יש ממזרים בעולם. זה קורה, נכון? איך אתה כל כך בטוח שלא? אין לי ספק ברמה הפרקטית. נכון, תיאורטית יש אפשרות כזאת. ברמה הפרקטית אני בטוח. ובשביל להסתפק צריך סיבה. מה זה אומר? שספק פירושו אי ודאות פרקטית. כי אי ודאות פילוסופית זה לא מספיק כדי ליצור ספק. אי ודאות פילוסופית זה רק אומר שיש גם אופציה אחרת. נכון? אולי לא. כל התהיות האלה, כן. מי אמר לך? אולי לא. אולי ההפך. נכון? זה לא סיבה להסתפק. תן לי נימוק, למה באמת יש צד לומר שאולי הטענה ההפוכה היא הנכונה, ואז יש לי סיבה להסתפק. למה? כי התעורר אצלי ספק ברמה הפרקטית, לא רק ברמה ההיפותטית. אז אם בא מישהו לרבי ואומר לו שהוא ממזר, האפשרות קיימת ברמה ההיפותטית. יש אפשרות, יש אנשים שממזרים בעולם, זה יכול היה לקרות. אבל אין לי שום סיבה לחשוש שזה המצב. ולכן ברמה הפרקטית אני משוכנע. אם ברמה הפרקטית אני משוכנע, אין דיני ספקות. אוקיי? לכן, זה, קוראים לזה הרבה פעמים, בלשון ההלכה, שבשביל להסתפק צריך סיבה. בן אדם שלא הביא סיבה לעורר את הספק, לא יעורר ספק. הרבה פעמים בהקשר של דיני ממונות, למשל, אנחנו מדברים על מצבים שיש דררה דממונה ושאין דררה דממונה. למשל, הסוגיה של ה-E4 בפרק שלישי של חזקת הבתים, כפרק שלישי של בבטרה, יש סירה שמתנדנדת על הנהר, ושני אנשים טוענים שהיא שלהם. אני טוען שהיא שלי, והוא טוען שהיא שלו. אוקיי? זה מצב שאין דררה דממונה. מה זאת אומרת אין דררה דממונה? אין לי שום סיבה להניח זה שלך, כל אחד יכול לבוא ולהגיד שזה שלו. אין שום אינדיקציה בלתי תלויה בטענה שלך, שקושרת את הספינה אליך. כל העולם יכול היה לבוא ולהגיד שהספינה הזאת היא שלו. זה מצב שאין דררה דממונה. אין לי ספק מי צודק. אני לא מגדיר מצב כזה כספק. אני מגדיר מצב כזה כמצב שבו בית דין לא מתעסק. כל דלים כבר. תעשו מה שאתם רוצים. לבית דין אין מה להגיד בעניין הזה. לעומת זאת, שניים אוחזים בתלית, כל אחד מחזיק את התלית ביד. מוחזקות היא סיבה להסתפק. עכשיו בית דין נמצא בספק האם התלית היא שלך או שלך. הדין הוא יחלוקו. כי פה יש דררה דממונה. פה יש זיקה מעבר לזה שאני אומר שזה שלי. בעולם עצמו יש עובדות בעולם עצמו שמצדדות או תומכות בצד הזה שהבגד הזה הוא שלי. הטלית הזאת היא שלי. וגם לא יש צדדים כאלה. כיוון שכך יש פה מצב של ספק. יש פה סיבות שמעוררות את הספק הזה. אוקיי? עכשיו בהקשר הזה, אז...
מה ההבדל הרב בין שני המקרים שבמציאה בעצם יש משיכה של הטלית?
כן. אני מחזיק את זה ביד, ומוחזקות, ברמה המשפטית לפחות, מוחזקות יוצרת זיקה ביני לבין החפץ. זה לא כמו מי... עכשיו אם יבוא מישהו מהעולם ויגיד, לא, החולצה הזאת בכלל לא ששתכם, היא שלי. אנחנו נפנף אותו, הוא לא ייכנס לבית דין. בית דין יכריע רק בין שניהם. הוא לא יכריע עם מישהו אחר. בסירה יבואו שניים לבית דין ויגידו, הסירה היא שלנו, יכול לבוא כל אחד אחר להצטרף לדיון גם כן. לא, הסירה הזאת היא שלי. כי אין שום דבר, שום עובדה בעולם עצמו, שתומכת בטענה שלהם. זאת אומרת, כי הם אומרים, כל אחד יכול להגיד. זה נקרא מצב ללא דרר דממונה.
אבל אם אחד מהם יביא סימנים, נגיד.
אז זה משהו אחר. אז כבר יש דרר דממונה. בסדר? זה בדיוק הנקודה. אוקיי? אז צריך סיבות כדי להסתפק. למשל, הזכרתי, אני חושב, את הדבר תורה שהיה כשהייתי בבני ברק, אז מישהו, הבן שלו הגיע לבר מצווה, אז הוא דיבר, נתן איזה דבר תורה, הוא אומר, תגידו, אנחנו עומדים להתפלל ערבית. יש לנו 9 אנשים ועוד ילד. שואלים את הילד, תגיד, אתה כבר בר מצווה? אומר, כן, או, והוא רוח אומר, הפרבון, עוברים להתפלל ערבית. הוא היה משקר. יש לו נאמנות על זה שהוא בר מצווה? אם הוא קטן, אז הוא גם לא יכול להעיד על עצמו אולי. זה דבר שבונה את עצמו. אוקיי? אז מי אמר שקטן כזה נאמן להעיד על עצמו? עכשיו, הדיון שם היה דיון... ארוך ומפותל, ואני תלשתי שערות מהדיון הזה. אני לא צריך ראיות או נאמנות שלו על זה שהוא בן 13, אין לי שום סיבה להניח שהוא לא. אין לי סיבה, בן אדם בא ואומר שהוא בן 13, אז הוא כנראה בן 13. אם תביא לי סיבה, משהו מעורר חשד, שאולי הוא משקר, אולי לא יודע מה, דברים כאלה, או שיש לו אינטרס, או לא יודע בדיוק מה, משהו כזה, בסדר, יש לי סיבה להסתפק, אז אולי הוא לא בן 13, אז אני אתחיל להיכנס לדיון על דיני ראיות. מי נאמן, מי לא נאמן, איך מבררים את זה, איך לא מבררים את זה. אבל אם אין לי ספק, אני לא נכנס לדיון בכלל. כי אין סיבה שמעוררת ספק. בשביל להגדיר מצב כספק, לא מספיק שיש בפני שתי דרכים. זה ספק היפותטי. מצב של ספק צריך להיות ספק פרקטי. ספק פרקטי פירושו שיש סיבות לטובת הדרך הזאת, ויש סיבות לטובת הדרך ההיא. אולי יש יותר סיבות לפה ופחות לשם, אז יש 70-30. עדיין זה מצב של ספק, רק עם משקלות שונים. אבל מצב של ספק תמיד צריך להיות חוסר ודאות ברמה הפרקטית. וזה אומר, צריכה להיות סיבה שאומרת לי, יש מקום להסתפק. זה, אצל ברטרנד ראסל, זה טיעון קנקן התה השמימי. זה בדיוק אותו דבר. זה קנקן התה השמימי, כי מישהו בא ואומר לך, תראה, יש קנקן תה קטן שמסתובב סביב הכוכב צדק. לא, אין לי מושג, איך אתה יודע את זה? מה פתאום? מי אמר שיש דבר כזה? זאת אומרת, בית אנדרסל, טוב, אתה גם לא יודע שלא, נכון? 50-50. או שיש או שאין, אתה לא יודע. זאת אומרת, בית אנדרסל, מה פתאום? 0-100, לא 50-50. ברור שאין. למה ברור שאין? הוא אומר שיש, תיאורטית יכול להיות. אולי יש. כן, אולי, אבל אין לי שום סיבה שמעוררת לי ספק שאולי יש כאן כאן כזה. גם אתה לא יכול לדעת מזה, כמו שאני לא יכול לדעת מזה. זה שעזית הזיות, זה לא אומר שום דבר. אין לי שום סיבה להסתפק שיש כאן כאן כזה. אז לכן מבחינתי אין, זה לא 50-50. למרות שיש פה שתי אפשרויות. יש פה שתי אפשרויות. אבל זה רק היפותטית. ברמה המעשית אני צריך שיהיה ספק ברמה הפרקטית, לא ברמה הפילוסופית. ובשביל שיהיה ספק ברמה הפרקטית, צריך סיבות שמעוררות ספק. דרר דממונה.
אוקיי? הספק תמיד בחובת הבירור?
לא הבנתי.
הספק, חובת הבירור תלויה בספק?
כן. אם אין לך ספק, אתה לא צריך ראיות.
אם ילד מגיע ואני יכול לשאול את אבא שלו, אם הוא בן 13, אני יכול להתקשר לאבא שלו לשאול אם הוא בן 13, אני צריך לעשות את זה או שאני יכול להגיד, להאמין לילד?
לא, אם הוא אומר לך שהוא בן 13, אז אני מאמין לו, ודאי. מעשים שבכל יום, הרי זה באמת ככה עושים, נכון? כל מקום נורמלי, זה מה שהוא עושה, נכון? רק הפלפלנים מתחילים לדון מה הנאמנות שלו, ומה... זה מה שהגמרא אומרת, הורגים וסוקלים על החזקות. מה בקידושין?
אבל זה לא חזקה שהוא בן 13.
לא, רגע. מה זה אומר חזקות? זה כן חזקה. מה זה אומר? חזקה פירושו מה שמוחזק בעולם. זאת אומרת, אם אני מוחזק להיות הבן של ההורים שלי, אז עכשיו אם הקיתי את אבא שלי, כן? אז הורגים אותי, מכה אבי ואמו מות יומת. אולי הוא לא אבא שלי, אולי אני ממזר. איך? הורגים! אבל בשביל להרוג צריך ודאות מוחלטת, נכון? ודאות מוחלטת, יש לך ודאות מוחלטת? יש ממזרים בעולם. לא תמיד מי שמוחזק להיות אבא שלי הוא באמת אבא שלי, נכון? לא, כל עוד אין לי סיבה להטיל ספק בזה שהוא אבא שלי, למרות שתיאורטית יש אפשרות כזאת. אני לא מטיל ספק. עד כדי דיני נפשות, אנחנו הורגים על זה, על הוודאות הזאת. זה בדיוק אותו דבר. אם אין לך סיבה להטיל ספק, אז אין ספק. המצב לא מוגדר כמצב של ספק. זה כמו השאלה ששואל, כן, שהכומר שואל את רבי יונתן אייבשיץ, למה אתם לא הולכים אחרינו? אנחנו הרוב, נוצרים. כן? כתוב, אחרי רבים להטות, הולכים אחרינו. אז מה עונה לו רבי יונתן אייבשיץ? שאני הולך אחרי הרוב במקום שאני נמצא בספק. אם אני לא בספק, למה שאני הולך אחרי הרוב? שזה בדיוק אותו עיקרון. מה הוא אומר? אם אני נמצא במצב של ספק, אז אני מתחיל לחפש ראיות והכרעות ודיני רוב וכל דברים כאלה. אבל קודם כל אני צריך להחליט שזה מצב מסופק. אם המצב הזה הוא לא מסופק, אני לא מחפש כללי הכרעה. אני יודע מה היא האמת, אין ספק. אני יודע מה היא הדרך הנכונה. אז מה עכשיו אני צריך להגיד שזה זאת ולא אחרת?
זה עניין פסיכולוגי? כלומר, אם בן אדם הוא כן חושש. אני חושש שהילד הזה אולי משקר.
גם פילוסופי, לא פסיכולוגי.
לא, אני, לא, פסיכולוג הוא בן אדם, יש לו בעיות של חששות. הוא מגיע לחנות, לקנות יש שם כשרות, הוא מסר בבית, אולי לא יצרו את זה.
אני אומר, יש לו בעיות שיקח כדור. בעיות לא מגדירות הלכות. מה שמגדיר את ההלכה זה הפילוסופיה, לא הפסיכולוגיה. שאלה מה נכון לחשוב במצב כזה, לא מה הקריזות של הבן אדם מביאות אותו לחוש.
אני יכול אבל לחשוש לילד הזה שהוא משקר, כי הוא רוצה עכשיו ללכת הביתה מהר. כי הוא עכשיו
מתעכבים... זה לא בגלל שאתה עם נרוון, ושיש באמת סיבה להטיל ספק, בסדר גמור.
בגלל שאני עם נרוון, אני חושש לחששות האלה.
לא, אז אם יש חששות כאלה, זה לא קשור לנרוון. אם יש חששות כאלה, אז יש חששות כאלה, פילוסופית. והנרוון לא משחקים תפקיד פה. אם יש באמת צד כזה, אז זה מצב של ספק. אם אין צד כזה, אבל אתה עם הנרוון שלך חושש לו, אז זה עדיין לא ספק. אז תיקח כדור. זה כמו מי שמוצא חתיכת בשר...
אני מחליט, אני, לדעתי יש ספק עם ילד בן 13, ולדעתך לא.
האמת מחליטה. המציאות מחליטה.
האמת, אז בוא נשאל...
אם מחליט שמישהו לא שפוי, הוא אומר, אני שפוי, אני נפוליאון ואני שפוי, ואתם כולכם משוגעים. מי מחליט שהוא לא שפוי? האמת מחליטה שהוא לא שפוי, כי הוא לא שפוי. זה הכל.
אבל לדבר כזה ילדים משקרים?
שואל שאלות מסופקות מכאן עד להודעה חדשה. זה לא... אין מה לעסוק בזה. אני מוצא חתיכת בשר ברחוב, ויש שם 9 חנויות טריפה ואחת חנות כשרה. אבל חתיכת בשר הזאת היא עם פלומבה של כשרות מהודרת. האם אני אלך אחרי רוב החנויות, הולכים אחרי רבים להטות, אני אלך אחרי הרוב. רוב החנויות זה טריפה, אז אסור לאכול את הבשר הזה. לא, ברור שלא, למה לא? הולכים אחרי הרוב. במצבי ספק הולכים אחרי הרוב. אבל בשביל ללכת אחרי הרוב, קודם כל אני צריך להחליט שאני במצב של ספק. ואם יש פלומבה של כשרות, אז אני לא בספק. יכול להיות שמישהו זייף את הפלומבה, כן, יכול להיות. אם יש איזושהי אינדיקציה לזה, או חשש, בסיס כלשהו לחשש הזה, דבר איתי. אם לא, עצם העובדה שקיימת אפשרות כזאת, זה לא מצב של ספק. זה ספק פילוסופי, לא ספק פרקטי. אנחנו עוסקים בפרקטיקה.
הרב.
כן.
הרב, למה הרב לא יכול לעשות מכאן היקש ממה שהרב אמר עכשיו, על הנושא של הפוזיטיביזם הלוגי? כשבא אותו כומר לרבי יונתן אייבשיץ, הוא אמר את הרוב, הוא אמר, לא אמרת כלום. מבחינתי לא אמרת כלום, כי לא, אתה לא היה לי שום ספק. אז כשאדם בא ואומר, יש 1.5 מיליארד נמלים, הרי לא שינית באפיסטמולוגיה שלי כלום. הרי אני לא נכנסתי מזה, אפילו לשבריר שברירות של ספק שאתה צודק, כי אין לך יכולת לברר את זה, אז כאילו לא אמרת כלום. בדיוק כמו שרבי יונתן אייבשיץ אמר לו, לא אמרת כלום. אז הפוזיטיביסטולוגיה אומר לאותו טענה, לא אמרת כלום. לא, שהרב הרי לא מקבל את הפוזיטיביזם הלוגי. יש לו בדיוק...
הלוגי לא אומר את זה. פוזיטיביזם הלוגי אומר שהטענה שיש 1.5 מיליארד נמלים היא לא טענה בכלל.
לא, אבל אולי...
אין לגבי האמת ושקר, זה פסוידו טענה. היא לא אקבל את הטענה שלו. אם מישהו יגיד לי שיש בעולם 1.5 מיליארד נמלים, אני לא אקבל את זה. אבל זה לא קשור לשאלה אם הטענה הזאת היא אמיתית או לא. יכול להיות שהיא אמיתית, יכול להיות שהיא לא אמיתית. אין לך שום דרך לדעת, וגם לי אין שום דרך לדעת, לכן אני לא מתעסק עם זה, ואני גם לא מאמין לך. בסדר, אבל זה לא אומר שהטענה הזאת היא לא חשופה לשיפוט של אמת או שקר. והפוזיטיביסט טוען שאי אפשר להגיד שהטענה הזאת היא אמיתית או שקרית. זה ודאי לא נכון. אז זה בשביל להסתפק צריך סיבה. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, הסיפור של רבי יונתן אייבשיץ, אז באמת זה מביא אותי למה שנקרא, אולי לפני כן, יש ספק נגטיבי וספק פוזיטיבי. ספק נגטיבי זה בעצם, נגיד, יש לי חתיכת בשר, ואני לא יודע אם היא קשרה או לא קשרה. אני לא יודע, נגיד שיכול להיות חזיר או פרה. בסדר? אני לא יודע אם זה חזיר או פרה. אז אני בספק, נכון? לעומת זאת, יכול להיות מצב שיש לי חתיכה משתי חתיכות, יש לי שתי חתיכות, אחת של, אני יודע שאחת של חזיר ואחת של פרה, והם התערבבו לי. לא יודע איזה חזיר ואיזה פרה. זה נקרא ספק דייק באיסורה, או ספק של חתיכה משתי חתיכות. על ספק מהסוג השני מביא משם תלוי, ספק מהסוג הראשון לא מביא משם תלוי. יש הבדל בין שני סוגי הספקות האלה. זה ספק נגטיבי, ספק של היעדר ידע. אני לא יודע אם זה חזיר או פרה, 50-50, ספק. הספק השני, שרתיכה משתי חתיכות, אני יודע שיש פה אחד חזיר ואחד פרה, כי אני לא יודע מי הוא מי. זאת יש לי סיבות טובות להניח שחתיכה מסוימת היא חזיר, אבל יש לי גם סיבות לא פחות טובות להניח שהיא פרה. יש לי סיבות פוזיטיביות להסתפק. אבל במקרה הזה, גם בחתיכה אחת, לא חתיכה משתי חתיכות, אני מסופק, למרות שאין לי סיבות, לכאורה אין לי סיבות להסתפק. אז למה אני מסופק? אמרתי קודם שרק שיש סיבות מגדירים מצב כספק. התשובה היא שיש לי סיבות להסתפק. גם שם. למה? כי יש פה חתיכה שאני לא יודע מה היא. עכשיו, מה היא יכולה להיות? היא יכולה להיות בשר, יכולה להיות חזיר, יכולה להיות פרה. זה מה שיכולה להיות, ויש בעולם חזירים ופרות. אוקיי? אז לכן ברור שפה יש סיבה להסתפק. אין לי אינדיקציות פוזיטיביות לטובת החזיר או לטובת הפרה, כמו בחתיכה משתי חתיכות. אבל יש סיבה להסתפק.
למה זה משנה?
לכאורה הסתברותית זה לא משנה, למרות שאני גם לזה אגיע בהמשך, ואני אתן שיכול להיות שזה כן משנה. אבל כרגע אני אומר, הסתברותית זה לא משנה, ועדיין זה שני סוגי ספקות. אוקיי?
אבל באיזה מקרה אני מביא את השם?
של חתיכה משתי חתיכות. צריך להיות סיבות להסתפק, סיבות פוזיטיביות להסתפק.
זאת אומרת, אם אני אוכל חתיכה מהשתיים, או מה?
כן. אם אכלת את שתיים, אז ודאי אכלת איסור. אכלת אחת, אתה לא יודע אם אכלת את הקשר או את הלא קשר.
ובספק הראשון, אם אכלתי, אני לא מביא השם?
לא. שם תלוי. שם תלוי מביא מספקות.
אבל גם בראשון היה לי ספק.
נכון, אבל רק על ספק דייק באיסור מביא מה שם תלוי. הספק של חתיכה אחת לא מביא מה שם תלוי.
ההיגיון בזה.
בסדר,
מה ההיגיון? אותו דבר, פתיס שזה אותו הסתברות.
אז זה אתה מניח, אני לא בטוח שאתה צודק, אבל בוא נשאיר את זה כי אנחנו נגיע לזה. אני טוען שיש בזה אפילו היגיון הסתברותי. למרות שמקובל לחשוב שזה לא טענה הסתברותית. רק ברמה המשפטית, לא יודע איך לקרוא לזה, כשיש סיבות פוזיטיביות, אולי חוויית העבירה היא אחרת, אפשר לנסות להציע לזה הסברים. אכלת משהו שיש פה סיבה פוזיטיבית להניח שהוא חזיר. אז זה קצת אחרת מאשר אכלת משהו שאין לך מושג מה הוא. נכון, הוא יכול להיות חזיר, אבל אין לך סיבה פוזיטיבית. אז עוד פעם, גם אם אין פה הסתברותי, יש פה אפשרות להבין שספק מהסוג השני, יש מקום להחמיר בו יותר. לא כי הסיכוי שנכשלת יותר גדול, אלא כי אולי כי האימפקט
נכשלת
יותר גדול או משהו כזה.
ממש, הרגש פה, זה היה המוטו של ההבדל?
לא הרגש, האינטואיציה.
אם נניח סטטיסטית זה אותו סטטיסטיקה, אז נניח.
לא הרגש, האינטואיציה. אינטואיציה המשפטית. אבל בואו נשאיר את זה, כי אנחנו עוד נדבר על זה. אני אתן דוגמה אחרת, ששם זה קצת יותר טריקי, למרות שזה עדיין דומה. תחשבו, יש לכם קובייה, אנחנו מטילים קובייה, ועכשיו אני צריך להמר האם זה ייפול על 4, בסדר? אז הסיכוי הוא שישית, אם הקובייה היא הוגנת. הסיכוי הוא שישית, נכון? אז אני אאמר 1 על 6, שזה ייפול על 4. זה הסיכוי הסביר, נכון? דרך כלל אנשים יאמרו 1 כנגד 6, 1 כנגד 5 בעצם, אוקיי? מה קורה אם יש לי קובייה שאין לי שום מידע לגביה? אם היא הוגנת, לא הוגנת, יכול להיות שהיא מוטה לכיוון, היא טיפול תמיד על אחד, אולי היא טיפול תמיד על זוגיים, לא יודע איך היא בנויה. אין לי שום מידע על הקובייה. עכשיו אומרים לי שאני צריך להאמר על הסיכוי שהיא טיפול על 4. כמה אתם מאמרים? חייבים להאמר. אין לכם ברירה. מאלצים אתכם להאמר. גם כן 1 על 5.
גם כן.
נכון? למה? כי אין לי שום סיבה להעדיף פעה אחת על אחרת, למרות שאין לי שום מידע. הספק הזה הוא ספק נגטיבי. ועדיין, אני שופט אותו במונח, כמו ספק, אפילו אני מפעיל כללים הסתברותיים, לסיכוי הוא שישית, למרות שאין לי שום מידע על ההתפלגות. וקוביה אומרת, יש לי מידע פוזיטיבי שההתפלגות היא יחידה, יש סיכוי שישית לכל פאה. אני יודע, כי הקוביה באמת סימטרית, היא הוגנת. אז שמה כשאני מאמר על אחד כנגד חמש, אז אני עושה את זה על סמך אינפורמציה. בקוביה שאין לי לגבי המידע, אני מאמר על סמך היעדר אינפורמציה. והנה עוד
פעם. ההבדל יגיע רק אחרי כמה זריקות בעצם, ואז אני מקבל מידע.
יגיע או שלא יגיע, אבל אין לי מידע, אני לא יודע. אגב, זה לא יעזור לך לעשות זריקות, נגיד, כמה זריקות הראשונות ודאי לא יעזרו. גם אם בכמה זריקות הראשונות הוא כל הזמן ייפול על ארבע, זה עדיין יכול להיות מקרה. זה יכול לקרות גם בקוביה הוגנת, תיאורטית. ברור שאם זה 100 פעמים רצופות, זה כבר מעורר חשד. אבל אם זה נופל פעמיים, שלוש, אתה עדיין לא יודע באמת מה טיבה של הקוביה, אוקיי? אז פה אנחנו רואים שיש פה ספק נגטיבי, לכאורה אין סיבה להסתפק, אבל אם תחשבו על זה, זה בדיוק אותו דבר כמו החתיכה אחת, מתוך, לא חתיכה משתי חתיכות, אלא ספק של חתיכה אחת, כי יש פה סיבה להסתפק. הרי אני יודע שזה ייפול על אחת הפאות, ואני יודע שיש שש פאות לקובייה. כל אחת מהפאות היא סיבה למה יש סיכוי מסוים שזה ייפול על הפאה הזאת. אז במובן הזה זה כמו, יש חזירים ופרות בעולם, יש לי חתיכת בשר לפניי, אז בואו זה או חזיר או פרה, כי יש את זה בעולם. אז נכון שאין לי שום מידע קונקרטי על החתיכה הזאת, זה לא כמו חתיכה משתי חתיכות, אבל עדיין זה בהחלט מצב של ספק. זה לא אותו דבר כמו המקרה של רבי, שהבאנו קודם, שבא מישהו ואומר, אתה ממזר. למה נניח שאני ממזר? זה שאתה אמרת, אז מה אם אמרת? ויש ממזרים בעולם. בסדר, אבל אין לי שום סיבה להניח שאני ממזר. אוקיי? עכשיו, באמת, אני לא מסתפק. אז זה קצת עדין, שימו לב. זה, 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 זה מקרים שהם נראים על פניו דומים, אבל לא, צריך להבחין ביניהם. זה מאוד חשוב. הרבה מאוד פרדוקסים ובעיות בדיני ספקות נפטרים פשוט על ידי הניתוח המושגי הזה.
הרב, אולי אני רץ קצת יותר מדי קדימה, אבל מה זה מקרה של עגונות, נגיד?
מה זאת אומרת?
עגונות זה מקרה של ספק שהוא לפעמים בלי ראיות, בלי שום דבר. ומחרים לכאן או לכאן, זאת אומרת.
גם שם זה ספק, זה לא איק באיסור, אבל עדיין יש פה ספק. או שהבעל מת או שהבעל חי, אין יותר אפשרויות. זה ברור שהוא או מת או חי.
נכון, אבל
בלי... כמו חתיכת בשר, שאו חזיר או פרה, אבל אני לא יודע מה, אבל ברור שהיא או חזיר או פרה. זה מצב של ספק.
למרות שזה בלי שום, כן, זה בלי שום ראייה.
נכון, ועדיין יש פה שתי אפשרויות, וברור שרק אחת מהן נכונה, אז אתה חייב לטפל בזה. זה כן מצב של ספק.
אבל אני אומר, זה לטפל בלי שאני אף פעם לקבל את הראייה.
יכולו פה דיני ספקות, לא משנה. אבל עדיין, אני אטפל בזה כמצב של ספק. בסדר? דיני ספקות זה גם דרך לטפל בדברים.
זאת אומרת, לטפל ולהישאר בספק.
אני אומר, לטפל במצב של ספק, על זה נגיע בחלק השני של הסדרה, שזה יבוא עוד מעט, כי אני רק אסיים את הסיכום. אבל לטפל זה לא בהכרח אומר להישאר בספק. יש כללים, על זה דיברתי בשיעור הקודם בימי שישי, יש כללים שאומרים לי, אתה נשאר במצב של ספק, אבל זה מה שאתה צריך לעשות, למרות הספק, יש כללים שמכריעים את הספק. בסדר? באים לך שני
עדים
בספק, באים שני עדים, אז עכשיו אתה כבר לא בספק, הכרעת אותו, נכון? לעומת זאת, אתה מוציא מחברו עליו הראיה, אתה בספק, אתה נשארת בספק, אבל בסדר, אבל הכלל הוא, שלמרות שאתה בספק, זה יישאר אצל המוחזק. בסדר? אז יש שני, יש יותר משניים, יש שלושה, דיברנו שמה, שלושה סוגים של כללי הכרעה. אז אני אגיע לזה. אז זה לגבי, זה לגבי הסיבה להסתפק וסוגי הספקות. עכשיו, כמובן שאת מצב הספק מגדיר המידע שבידיי. נגיד, יש לי קובייה, ואני יודע שיצאה, איטלתי את הקובייה, כבר איטלתי אותה אתמול. לא יודע מה התוצאה. אז הסיכוי שהתוצאה הייתה 4 הוא 6, קובייה הוגנת. סיכוי הוא 6, נכון? אבל אם אומרים לי, תראה, התוצאה יצאה זוגית. עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שזה היה 4? תוצאה שליש, נכון? זאת אומרת שההסתברות, או הסבירות, או ההסתברות, תלויה במידע שיש לי על הסיטואציה, במידע המקדמי. נכון? כיוון שההסתברות היא טענה על האדם, זה שיפוט של מצבו של האדם, עד כמה אני בטוח בדבר. זוכרים? יש את העובדות, יש את הטענות, ויש את האדם שמכיר את העובדות, הוא בתוחס בטענות. אוקיי? מצבי ספק תמיד עוסקים באדם. נכון? מצבי ספק תמיד עוסקים באדם. רגע, לא זוכר אפילו מה התחלתי. כן, אז כיוון שכך, ברור שההסתברות, שזה הכלי שאיתו אנחנו מטפלים במצבי ספק, לא במשפט, בעולם המדעי או העובדתי, אנחנו מטפלים במצבי ספק, אנחנו מטפלים על ידי הסתברות, אוקיי? בעולם ההלכתי והמשפטי יש עוד כללים, אבל בעולם הרגיל מטפלים בזה על ידי הסתברות. עכשיו, הסתברות זה כלי שמטפל במצבי ספק, זאת אומרת ביחסו של האדם לטענות. ולכן ברור שזה מאוד תלוי בשאלה מה המידע שבידיו של האדם. אם הוא יודע שהתוצאה הייתה זוגית, אז ההסתברות לזה שזה היה 4 היא שליש, כי יש רק 3 תוצאות זוגיות. אם הוא לא יודע שזה היה תוצאה זוגית, אז ההסתברות לזה שיצא 4 היא שישית. עכשיו, או שיצא 4 או שלא, מבחינת הטענות, זה לא משנה מה אני יודע. זה כן משנה מבחינת ההחלטה שלי, כי להחלטה שלי מאוד חשוב המידע שבידיי. כן? כל בעיות המידע פנים, בבורסה וכל הדברים האלה, הם בדיוק בגלל העניין הזה. אתה צריך לקבל החלטות לפי המידע שקיים אצל כולם. אסור לך להשתמש במידע שנמצא בידיך. זה משנה את שיקולי ההסתברות שלך. נותן לך יתרון, אוקיי? אז מי שיש לו עוד מידע, אסור לו להשתתף במשחק. המידע בהחלט משפיע על ההחלטות, על חישובי ההסתברות ועל ההחלטות שאני אקבל מתוך חישובי ההסתברות האלה. וזה מביא אותנו גם להסתברות מותנה וכל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו נגיע עוד גם לעניינים האלה. עכשיו, בעצם אני מסכם כאן, אני מדלג על המון דברים אחרים, כי אלה הדברים החשובים, כל הדוגמאות, חוק הסתירה, חוק השלישי הנמנע וכולי, מי שרוצה יכול להקשיב להקלטות, אז יש את זה שם, אבל מה שחשוב לי זה רק את העקרונות האלה, כי אנחנו נצטרך אותם בהמשך. אז עד עכשיו מה שעשינו בעצם, הצבנו או נתנו קריטריונים שצריכים להתקיים כדי שאני אכריז על המצב כמצב מסופק. אם המצב הוא מסופק, אני צריך להבין מה הם האופציות שביניהן אני מסתפק, ואני צריך לבדוק מה כל המידע שיש לי על האופציות האלה. כי אז אני יכול למשקל כל אופציה כזאת להצמיד לה הסתברות מסוימת. אוקיי? אז אלה בעצם הדברים שמגדירים את מצב הספק. אני צריך להחליט קודם כל שיש סיבה להסתפק, יש פה ספק פרקטי, לא רק ספק היפותטי. אני צריך להגדיר מה הן האפשרויות שביניהן אני מסתפק, ואני צריך להגדיר האם יש לי מידע נוסף כלשהו שיכול לעזור לי להחליט מה המשקל של כל אפשרות. מה הסיכוי שזאת האפשרות הנכונה. וזה בדרך כלל התפלגות כן, הסתברותית. אוקיי? אז זה בעצם מגדיר את מצב הספק. בהינתן שזה המצב, אנחנו מגיעים עכשיו לחלק השני. והחלק השני הוא בעצם איך מטפלים במצבי ספק. יש כללים, בהנחה שהגעתי למצב של ספק, בזה התחלנו ממש בשיעור האחרון או לפניו, זאת אומרת, סיכמתי פחות או יותר את ששת השיעורים הראשונים. אז השיעור או שניים האחרונים, התחלתי לדון כבר בכללי ההכרעה בספקות. והכללים האלה חילקתי אותם לכמה סוגים, אבל את זה כבר אני אשאיר לפעם הבאה, זה אני אתחיל בפעם הבאה כבר. אני רק רוצה להשלים פה עוד רגע, עוד נקודה שרציתי להשלים. כן. כשאנחנו מציבים, שתי נקודות אני צריך להשלים. כשאנחנו מציבים את האפשרויות זו מול זו, צריך לבדוק טוב טוב שבאמת כיסינו את כולן. כי הרבה פעמים מציגים בפנינו צומת שיש בה שתי אפשרויות, אתה צריך להחליט או שאתה פה או שאתה שם. אם אתה לא פה, אתה חייב להיות פה, ולהפך. ואם תחשבו טוב, אתם תגלו שבצומת הזאת יש עוד דרך. הדרך השלישית, מה שנקרא. בסדר? לפעמים אפשר לגלות שהציגו בפנינו צומת שהיא צומת חלקית. ונתתי, דיברתי קצת על דרכים להתרת דיכוטומיות. מציבים בפנינו דיכוטומיה, כן, או זה או זה, שתי אפשרויות, ונתתי כמה דרכים לגלות או לחשוף אלטרנטיבות שלישיות, רביעיות וחמישיות וכן הלאה. אבל כאן אני לא אכנס שוב לכל הדברים האלה, אני רק אומר שצריך לבדוק טוב טוב שהאפשרויות שמציבים בפנינו הם אכן כל האפשרויות. א' שהן קיימות, ב' מה הסיכוי שלהם, וג' שלא פספסנו אפשרויות שלא התחשבנו בהן. והרבה פעמים שחושבים טוב מגלים פתאום שיש עוד אפשרויות שבעצם לא הציבו בפנינו, כן? אומרים לי, אתה ציוני דתי או אתה חרדי? אם אתה לא ציוני, אם אתה אדם דתי, כן, אז אתה או ציוני דתי או חרדי, מה יכול להיות? לא, יכול להיות. יכול להיות שאני אדם דתי וציוני חילוני. אז אני לא חרדי ואני לא ציוני דתי, כן, לא עם הקף. אבל כשמציבים בפני את הדילמה, אז זה לא טרילמה, זה דילמה, כן, יש רק שתי אפשרויות, או חרדי או ציוני דתי. לכן אני, כן, אני מכיר את זה, כי כל פעם מאשימים אותי בזה שאני חרדי, אלה מאשימים אותי בזה שאני חרדי, ואלה מאשימים אותי בזה שאני לא חרדי, ומה אמר חדה ומה אמר חדה ולא פליגי. כי יש גם אפשרות שלישית, אבל זה לא נכון שיש רק שתי אפשרויות, אוקיי? יש גם האשמות שאני רפורם, יש כל מיני האשמות. אז זה, אני חושב שזה חלק מהעניין שאנשים נוטים לחשוב בצורה דיכוטומית. או כאן, אם אתה לא כאן, אז אתה כאן. זאת אומרת, אין, רואים תמונה בינארית. וזה טעות, בדיני ספקות במיוחד, ובכלל, באופן כללי בחשיבה, צריך לדעת, לבדוק טוב טוב את הצומת לפני שאתה הולך לפתור את הבעיה. קודם כל תבדוק אם הציגו את הבעיה נכון ובאופן מלא. האם זה כל הדרכים, או לא. עכשיו, נקודה אחרונה שרציתי עוד להשלים היום, זה עשיתי הבחנה, עד עכשיו הצגתי את מצב הספק כמצב של ספק אפיסטמי. אני לא יודע איזה טענה היא נכונה, או איזה אופציה היא נכונה. זה משהו שמדבר על הידע שלי, אוקיי? אבל, הבאתי דוגמאות לזה, תורת הקוונטים יש דוגמאות בפיזיקה אולי, הפרשנויות המקובלות, אבל בהלכה יש איזה דוגמאות הרבה יותר פשוטות, לא צריך להתאמץ כדי להבין את זה, של ספק שקראתי לו ספק אונטי, לא אפיסטמי, אונטי זה תורת היש, לא ספק במציאות, לא ספק בידע שלי על המציאות. מה הכוון הספק במציאות? הרי אמרתי, עובדה זה לא דבר מסופק. עובדה היא עובדה, או שזה כן עובדה או שזה לא עובדה, אבל עובדה זה לא דבר מסופק. אז פה, תחשבו על מישהו שמקדש, נותן לאבא פרוטה, ואומר, אחת משתי בנותיך המקודשת לי. כן, סוגיית קידושין שלא מסורים לביאה. אחת משתי בנותיך המקודשת לי. עכשיו, בדרך כלל, ההתבטאות של הראשונים ושל האחרונים, זה שזה מצב של ספק. אני לא יודע איזה משתי הבנות מקודשת. אבל בספק מהסוג הזה, הוא לא ספק כמו כל ספק אחר. נגיד אם שלחתי שליח לקדש אישה, והשליח מת. הוא קידש אישה ומת. אין לי מושג מי זאת האישה שהוא קידש. ואם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, יגיד לי מי האישה שהוא קידש, נכון? רק לי אין את המידע, חסר לי מידע. זה ספק אפיסטמי. ספק הכרתי. אני לא יודע מהי האמת. הספק הוא אצלי, בגברה. אבל יש ספקות שהן ספקות בחפצה, לא בגברה. מה זאת אומרת? למשל, במי שקידש אחת משתי בנות של בן אדם. נתן לו פרוטה, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. עכשיו פה, זה לא ספק במובן שיש אחת שמקודשת לי, רק אני לא יודע מי היא. אין אחת ספציפית שמקודשת לי. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להצביע מי משתי הבנות הללו היא זו שבאמת מקודשת לי. אין תשובה אמיתית אחת שאני לא יודע מי היא. המצב בעולם עצמו הוא מצב עמום.
רגע, זאת אומרת, המצב שהרב מתאר זה לפני שהאבא מביא את הפרוטה לאחת הבנות.
לא, 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 האבא קיבל את הפרוטה, הוא לא צריך להביא את זה לבנות. האבא מקדש את בנותיו, הוא לוקח את הפרוטה.
לא, אבל אם הוא צריך להעביר את זה לאחת הבנות, הוא לא שומר את זה לעצמו.
לא, לא, הוא שומר את זה לעצמו לגמרי.
אז איך יכולים...
הוא קונה לעצמו מסטיק בזוקה.
אז איך יכולים להיות קידושים ככה?
אבא יכול לקדש את ביתו. הוא מקבל את הכסף.
אם אני רוצה לקדש אישה, אני יכול להביא את הפרוטה לאבא?
כן, אם היא קטנה או נערה. גדולה, אז היא מתקדשת בעצמה.
הרב, זה לא זילות של כל השיח הזה? לבוא ולאבא לתת לו פרוטה,
להגיד... לא, 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 אל תכניס אותי לבעיה, לא, לא רוצה להיכנס לבעיה הזאת. אנחנו עכשיו בדיני ספקות. מה שאני רוצה לומר, הספק מן הסוג הזה הוא ספק בעולם עצמו, הוא ספק בחפצה, לא בגברה. באנשים עצמם אין פה אחת שמקודשת ואחת לא, רק אני לא יודע מי מי. אף אחת מהן לא באמת מקודשת ולא לא מקודשת. הן נמצאות במצב של סופר פוזיציה קוונטית.
לא, אבל זה או שיש קידושים או שאין. אין פה ספק.
יש קידושים, זה נקרא קידושים שלא מסורים לביאה. מחלוקת הבאי ורבה, האם קידושים כאלה הם קידושים או לא. בסדר? אבל יש דעה שהם כן קידושים. והדעה שהם לא קידושים, זה רק בגלל שהם לא מסורים לביאה, אבל עקרונית אין שום בעיה.
רגע,
אם קידשתי אחת משתי נשים על ידי שליח, שתיהן שלחו אליי שליח, הם לא אחיות. שלחו אליי שליח, ואני נותן לו פרוטה ומקדש את אחת משתיהן. זה מצב שלכל הדעות יש קידושים. על זה הם מחלוקת של הבית ורבה, אז רק עם השתיים האלה הם שתי אחיות. אם הם שתי אחיות, אז אם רחל מקודשת לי, אז לאה אסורה עליי כי אחות אשתי. ואם לאה מקודשת לי, אז רחל אסורה עליי, כי היא אחות אשתי. אז יוצא שזה קידושין שלא מסורים לביאה. זאת כל הבעיה. אבל קידושין לא מוגדרים, הם בכלל לא בעיה. זה אתה יכול לתת פרוטה לשליח שיקדש לך, שיקדש אחת משתי נשים בלי להגדיר מי, וכאן לכל הדעות הקידושין חלים.
חלים על איזה מהן?
על שתיהן באופן, בסופר פוזיציה. אחת משתיהן בלי להגדיר מי. זה כמו הרוגצ'ובר שאמר, שהאור שמח אמר פעם על הרוגצ'ובר, שכשהוא נוסע ברכבת הוא מעביר אצלו בראש בעל פה חצי שס. שאלו אותו איזה חצי, אז הוא אומר איזה שאתם רוצים. זאת אותו דבר, רק אישה אחת מקודשת, איזה? כל אחת מהשתיים. אז זה כמו סופר פוזיציה קוונטית. זאת, גם האישה הזאת מקודשת וגם האישה הזאת מקודשת, אבל רק אחת. ובשביל להגדיר את המצב הזה באופן לוגי, אז צריך קצת לעבוד, אבל זה, לזה אני לא אכנס. אבל כן, זה מצב זה מצב קיים. למשל, יש לי חמישה מטבעות בכיס. ואני מקדיש אחד מהם לבדק הבית. בלי להגדיר מי, מקדיש שקל. יש לי 500 של שקל בכיס, אני מקדיש שקל מהכיס שלי לבדק הבית. איזה מהחמישה שקלים הוא הקדש? אין דרך לדעת, אחד מהם, אבל אני לא יודע להצביע על אחד מהם, גם הקדוש ברוך הוא לא יוכל להצביע. זה לא שיש פה אחד, רק אני לא יודע מי הוא. אין אחד קונקרטי, אבל עדיין זה רק אחד, הקדשתי רק שקל, לא 5 שקלים. אוקיי? אז פה זה מצבים פתולוגיים שהם מצבים שהספק הוא ספק במציאות עצמה, לא בידע שלי על המציאות. המציאות עצמה מסופקת. אני קראתי לזה עמימות, מצב של עמימות לעומת ambiguity, כן? לעומת מצב של ספק. ספק זה בידע שלי על המציאות. ambiguity זה עמימות במציאות עצמה. זאת אומרת, המציאות עצמה לא מוגדרת בצורה חד משמעית.
אבל שוב, במקרה של השליח עם השתי נשים, גם שם הוא לא מביא את המאות לאחת מהן?
לא הבנתי.
במקרה של השליח שלוקח את הפרוטה לשתי
אנשים.
לא, השליח.
אז ברור שהוא מביא את זה לאחת משתיהן.
נו, אז במציאות אני נשוא עם אחת משתיהן, לא עם שתיהן סופרפוזית או לא יודע מה.
לא, אבל היא מקודשת עוד לפני שהוא מקבלת את הפרוטה. היא מקודשת ברגע שהפרוטה הגיעה לשליח. עכשיו הוא יבוא לבית דין וישאל, תגיד לאיזה משתיהן לתת את הפרוטה. זה לא משנה. זה לא תנאי בקידושין שהפרוטה תגיע לאישה.
אז
הרב, ברגע שהשליח זכה, הוא זכה עבורה, היא מקודשת.
זאת אומרת, הנפקא מינה היא על הזמן הזה שהכסף עדיין ביד שלו.
לא, לא, נפקא מינה היא תמידית. עכשיו יש שאלה למי לתת את הפרוטה, שאלה אחרת, לא יודע.
לא, אבל אין שאלה, כי הוא אמר אני רוצה או את זאת או את זאת, אז אין שאלה כזאת.
למה אין שאלה כזאת? עכשיו יש לי פרוטה, למי לתת אותה?
לא משנה.
לא, אני לא יכול להחליט, מה זה לא משנה? אני צריך לתת את זה לאישה הנכונה, מה זה לא משנה? אני יכול לעשות הגרלה?
אבל אם הגבר אומר ששתיהן מתאימות לו, אחת משתיהן.
לא שתיהן מתאימות, זה לא מעניין מי מתאימה. שאלה את מי הוא קידש, לא את מי מתאימה לו. יש רק אחד.
נו, אבל הוא אומר אחת משתיהן.
הוא היה מקדש אחת משתיהן, ואומר לשליח, תבחר אתה איזה, אין בעיה, זה קידושין רגילים. לא, אני מקדש אחת משתיהן, לא אכפת איזה, לא משנה איזה. לא קובע איזה.
מי לא קובע איזה?
אני, המקדש.
בסדר, ברור, הבנתי. אז ברור. מי כן קובע?
אף אחד, אין. זה נשאר מצב כזה, מצב עמום. אף אחד לא יכול לקבוע. יש ריטווה שרוצה לטעון שפה יחול דין ברירה, ואפשר יהיה לקבוע למען דמר יש ברירה, אבל זה תמוע. התפיסה הפשוטה היא לא, אין. זה נשאר תקוע ככה. זה נשאר עמום.
אם השליח נותן רק אחד מהם?
מה?
אם השליח נותן רק לאחד מהם, אז זה גמור.
אם השליח מה עושה? לא הבנתי.
נותן את הפרוטה רק לאחת מהן.
אז הוא גזלן.
אם הוא לא נותן לאף אחד, אז אף אחד לא מקודשת.
לא, אז הם יצטרכו ללכת לבית דין ולדון על פרוטה, אולי ידין יחלוקו. אבל זה סתם דין ממונו. זה סתם דין ממונו, את הקידושין חלו.
איך חלו? עוד לא קיבלו את הפרוטה.
לא, הם לא צריכים לקבל את הפרוטה, השליח זכה עבור האישה.
לא, אבל זה לא באמת ספק במציאות, הרב. בגלל שאתה... זה לא ספק במציאות. זה ספק בגלל שתכנסת את עצמך... זה בגלל... מה?
זה ספק במציאות המשפטית.
זה ספק, אתה הכנסת את עצמך...
זאת הפיזיקלית, יש ספק כזה בתורת
הקוונטים. לא, לא פיזיקלית. אתה הכנסת את עצמך למצב כזה שאתה אומר שברגע שיש לי ספק כזה, אז אני בוחר שיש...
אני יצרתי את המצב הזה, אבל עכשיו זה המצב. מה אכפתי
שאני רוצה? באותו אופן, באותו, היית יכול גם ליצור מצב, שברגע
שבאדם הוא מדבר... אבל עשיתי את זה.
לא, הכוונה לעשות, הכוונה בהלכה, ההלכה היא יכלה לקבוע...
יכלה לקבוע הכל, אבל היא לא קבעה. זהו, זה המצב המשפטי.
אבל זה לא ספק במציאות.
זה כן ספק במציאות.
ספק במציאות ההלכתית.
מי זאת האישה שמקודשת לי? במציאות המשפטית, כן.
אוקיי.
יש, כאילו, בפיזיקה יש ספקות דומים בתורת הקוונטים, אבל שם זה באמת מסובך.
הרב, אבל למה אם השליח נותן את המעות לאחת מהן הוא גזלן?
ברור, כי המעות הן ספק של זאת, ספק של זאת, ואין דרך להכריע את הספק הזה. זה איך אתה נותן את הפרוטה הזאת למישהי, זה שתיים אוחזות בפרוטה. צריכות ללכת לבית דין, אולי יגידו להם יחלוקו, כל דלין כבר, לא משנה, יגידו להם משהו. שוט הדה דייני, מה שלא יהיה. אז זה דיני
למה
מעות, אבל זה
למה
מה
זה עושה אותו
שלא
גזלן? למה זה
יהיה.
עושה אותו גזלן?
הוא נתן את הפרוטה למישהי שזה לא רק שלה. אם יש לי ממון שהוא ספק שלך, ספק של מישהו אחר, אני יכול לתת לך את הממון הזה? מה פתאום? אולי זה שלו.
לא, אבל כשהגבר אמר את זה, הוא לא התכוון שחצי הולך לזה, חצי הולך לזה. הוא אומר
לא,
שהאחד...
זה לא חצי חצי, זה סופר פוזיציה. זה גם זה וגם זה. אבל עוד פעם, שזה צריך לעשות קצת לוגיקה בשביל להגדיר את זה עד הסוף. לא נעשה את זה כאן. אתה שומע?
איפה זה הגמרא הזאת?
בקידושין מודבב נדמה, לא זוכר, תחפש קידושין שלא מסורים לביאר. זה הקוף של יעל כגם.
הרב, לפי למאן דאמר הזה שהקידושין חלים רק שהם לא מסורים לביאר, ואתה מסביר שזה סופר פוזיציה כזאת, שגם וגם, אבל אף אחת, לא אף אחת מהן.
כל אחת היא גם אשתי וגם אחות אשתי.
ואף אחת היא לא אשתך.
לא, שתיהן גם נשותיי וגם אחות נשותיי.
אוקיי, שזה סתירה לוגית.
לא, זה לא סתירה לוגית.
זה לא, זה...
גם אשתי וגם אחות אשתי.
לא, כי לא יכולה להיות גם אשתי וגם אחות אשתי.
למה לא?
כי זה מצביע, זה מצביע על שתי גופים.
הלכתית לא יכולה להיות, כי אסור לשאת שתי אחיות. אבל אין פה סתירה לוגית. יותר מזה, בשביל זה צריך את הלוגיקה, מה שאמרתי קודם, תראה, אני אגיד את זה במשפט, כי זה כולכם שואלים, אבל במשפט אחד אני אגיד ככה, זה לא באמת, ההגדרה הנכונה יותר, זה לא ספק זאת מקודשת לי, ספק זאת מקודשת לי. אלא יש פה סופר פוזיציה בין שני מצבים. מצב אחד הוא שרחל מקודשת לי ולאה לא, המצב השני זה שלאה מקודשת לי ורחל לא. כל אחד משני המצבים האלה הוא קוהרנטי, נכון? ואני נמצא בשניהם. זה לא אותו דבר כמו להגיד שתיהן נשותיי. להגיד שתיהן נשותיי זו סתירה, כי לא יכול להיות שהיא גם אשתי וגם אחות אשתי, כי אם היא אחות אשתי אז קידושין לא תופסים בה, אז היא לא יכולה להיות אשתי. אבל פה זה סופר פוזיציה בין שני מצבים שכל אחד מהם הוא כן קוהרנטי. מצב אחד של רחל היא אשתי ולאה לא, המצב השני זה שלאה היא אשתי ורחל.
כן, אבל שתיהן ביחד לא.
לא, אבל סירה, למה אתה לא אומר, אז אותו דבר לגבי ידיעת השם והבחירה. גם זה אפשרי, וגם אפשרי, אפשר שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאני אעשה, וגם אפשרי שיש לי בחירה ושהוא לא יודע. כל אחד במעשי... לא, כשהם ביחד, אבל כל אחד בפני עצמו, כן אפשרי.
כן, אבל אני רוצה לטעון את שתי הטענות. לא שיש לי ספק בין שתיהן. אני טוען את שתיהן בוודאות. גם זה קיים וגם זה, זה סתם סתירה. זה כמו להגיד ששתיהן נשותיי, לא בסופר פוזיציה. גם זאת אשתי וגם זאת אשתי. זה אי אפשר להגיד. כל הרעיון של לוגיקה של סופר פוזיציה, זה שזה לא סתירה לוגית. אם זה היה סתירה לוגית, אגב, אז תורת הקוונטים לא הייתה יכולה להיות תורה מדעית, כי אי אפשר היה להסיק ממנה שום מסקנה.
אבל למה? מצאתי מילה...
להסיק מהמסקנות.
מצאתי מילה שקוראים לה סופר פוזיציה, והנה יש לי אחדות הניגודים, הכל טוב.
זה לא מילה, זה מתאר מצב לוגי שונה, זה לא מילה. אין שום
מילה. האינטואיציה שלנו הרי היא אותה אינטואיציה של סתירה מוכנית.
לא, לא.
מה השתנה באינטואיציה?
אם היית מכיר את הפורמליזציה הלוגית של העניין, היית מגלה שגם אינטואיטיבית אתה מבין שזה לא סתירה. זה בדיוק הנקודה. הפורמליזציה הלוגית לא עומדת באוויר. היא עוזרת לי לחדד דברים שגם אינטואיטיבית אני יכול לתפוס אותם.
אני שואל את הרב, איך יכול להיות האלקטרון, הוא נמצא גם פה וגם פה. זה הרב, לכאורה אמור להודות, שזה לא נקלט באינטואיציה שלנו.
לא, זה הטעות. הטעות היא שהאלקטרון לא נמצא גם פה וגם פה, לא נכון, זה תיאור לא נכון של המצב הקוונטי. אלא? יש שני מצבים, שני סדקים, כן? מצב אחד זה שהאלקטרון עבר דרך סדק A ולא עבר דרך סדק B, מצב קוהרנטי, נכון? מצב שני זה שהוא עבר דרך סדק B ולא עבר דרך סדק A, גם זה קוהרנטי.
שוללת הראשון.
אנחנו נמצאים בתוך... רגע.
לא, יש כוכבית. רגע, הרב, כשאני אומר, זה עבר בסדק א', יש כוכבית, ולא בבית.
כן, נכון.
שול אומר, ולא באלף. זה ספירה לוגית פשוטה, וכולם שמחים, כי אומרים סופר פוזיציה והכל טוב.
אני מנסה להגיד משהו. יש לי מצב אחד שהחלקיק עבר בסדק א' ולא עבר בסדק ב'. קוהרנטי? יפה. מצב שני, החלקיק עבר בסדק ב' ולא עבר בסדק א'. מצב קוהרנטי? כן? יפה. עכשיו, המצב שמתאר את החלקיק, לא שהחלקיק נמצא גם בסדק א' וגם בסדק ב', אלא המצב שמתאר את החלקיק הוא סכום של שני המצבים האלה. וזה לא אותו דבר כמו להגיד שהחלקיק עבר גם בסדק A וגם בסדק B, כמו שאומרים הבלבטים.
אבל איפה החלקיק עבר?
אין דבר כזה, שאלה לא חוקית.
החלקיק זה המילה נכונה, כן. איפה זה שאלה נכונה? שואל איפה החלקיק עבר, ואומרים
שהשאלה לא חוקית. הפיזיקה אומרת, כמו לשאול האם המידה הטובה היא משולשת. יכול לענות לי על השאלה הזאת? או מה ההבדל
בין... אבל הרב הרב מבין, הרבה מבין. אני לא בא מכוח, אני בא מכוח אינטואיציה של ילד בן 8, והרב אומר שזה לא מובן, זו השאלה שלי.
כדאי להתקדם קצת, זאת אומרת, אז אני אומר, כשמסתכלים על הפורמליזציה הלוגית הזאת, מבינים שהפורמליזציה הזאת לא מתארת חלקיק שעבר דרך שני הסדקים. היא מתארת שמצב החלקיק מורכב מסכום של שני מצבים. מה זה בכלל חלקיק? חלקיק זה לא כדורון קטן כמו שאתה חושב. זה איזשהו סוג של גל שמפולג במרחב. כל ההסתכלות הבלבטית הזאת,
לא, זה בדיוק מה שאני חושב.
אתה אמר גם פה וגם שם? לא, זה לא נכון.
זה תיאור לא נכון, אנחנו מתארים את זה כחלקיק, זה תיאור מוצא, יכול להיות שעוד
מעט. מושג חלקיק שלך הוא משובש.
לא יודע אם זה גלים או מה.
מושג חלקיק שלך זה המושג של ילד בן 8, הוא משובש. זה בדיוק הטענה. הטענה היא שאנחנו
מתארים
בשפה לא מדויקת, כתנת סתירה לוגית. אם זה היה סתירה לוגית, אי אפשר היה להסיק מזה שום מסקנה. זה משפט בלוגיקה. שאם יש מערכת שיש בתוכה סתירה לוגית,
לרב יש
מסקנה
שרוצה. לא שומע? לרב יש אינטואיציה להבין מה זה המצב הקוונטי?
כל אלה שמסתבכים עם המצב הקוונטי, הם סתם פשוט לא מבינים. הם לא מבינים את זה שחלקיק הוא לא כדורון קטן.
אז מה הוא כן?
דור בלבטי. זה פונקציית גל, שמתוארת על ידי סכום של פונקציות, שכל אחת מהפונקציות היא פונקציה של חלקיק.
מה היה האונתולוגיה שלו? מה הוא הישילות?
האונתולוגיה שלו זה איזשהו גל שמפוזר במרחב, באיזושהי צורה.
זה אני מסכים, אז זה לא חלקיק, אוקיי, זה בדיוק אני טועה.
זה חלקיק, זה מה שנקרא אלקטרון.
כן, אבל זה לא, אנחנו רק תיאור שלנו, אין כזה באמת,
זה גל. זה מה שאתה
רואה את הכל. אני מסכים לגמרי.
בסדר. טוב,
אבל הוא מבין מאוד נמנע מלעבור דרך שתי הסדקים.
מה, לא הבנתי?
אם ככה. לא, אז אם זה לא, אם זה לא מה שאנחנו מגדירים, אם זה גל כזה, לא מבינים למה הוא נמנע מלעבור בשני הסדקים.
הוא לא נמנע, הוא עובר בשני הסדקים.
אוקיי.
רק אם אתה תשים גלאי באחד מהם, אז יתברר לך שהוא עבר רק דרך אחד. זה כבר תעתועי תורת הקוונטים, אבל שוב, זה לא סתירה לוגית. זה פשוט... קשה לתפוס את זה פיזיקלית. אין פה שום סתירה לוגית. אין, לא יכולה להיות סתירה לוגית. זה כל אלה שגם פיזיקאים מתבלבלים בדברים האלה. בפרשנות הפילוסופית, הם קוראים פיזיקאים טובים, פרשנות הפילוסופית של הדברים, הם לא מבינים את זה נכון.
אז אפשר להאמין בקבלה אז.
מה?
אז אפשר להאמין בקבלה.
למה?
לא, כי זה אותו סוג, אינטואיטיבית זה אותו סוג של סתירות, של דברים שלא מבינים.
אבל אין שום סתירות ושום דבר, בסך הכל זה מושגים מופשטים. במכניקת קוונטים יש דברים שנראים כמו סתירה. לעבוד על זה כדי להבין למה אין שם סתירה. בקבלה זה לא סתירות, אלא דברים מופשטים. טוב, חברים, נעצור, זה כבר מאוחר.
רק שאלה אחרונה. למה, לא הבנתי עד הסוף, למה לוגיקה היא הכרחית וודאית? למה, אם נניח איזה מישהו, איזה פוסט-מודרניסט, אם לפוקו היה ילד והיה מגדל אותה על ברכי אחדות היהודים...
אני אחסוך לך את הזמן, אין לי תשובה. ככה, זה מובן מאליו. אם אתה לא מבין את זה, אין לי מה להסביר. לא, אמיתית, אני לא אומר את זה בציניות. פשוט, זה משהו, זה כמו מישהו שישאל אותי, למה אתה מאמין לעיניים שלך? אולי הם מתעתות. אני מאמין לעיניים שלי, כי הם מראות לי, זהו, אני יודע שהם...
לכן שאלתי את הרב, אם נניח איזשהו פוסט מודרניסט, היה מגדל את הילד שלו על ברכי הסתירות...
זה הייתה בעיה דידקטית, עניתי.
לא, אבל הרב מבין שהוא היה מרגיש את מה שהרב מרגיש.
לא.
הוא היה מבין, זה פשוט...
לא, הייתה בעיה דידקטית, אבל הייתי מתגבר עליה אם אני מורה מספיק טוב. גם אנשים שדפקו להם את המוח בחינוך, אפשר לתקן את זה, זה לא דטרמיניסטי. זה שאנשים טועים לא מוכיח שום דבר, הם יכולים לטעות.
לא, התכוונתי על אינטואיציות. יכול להיות אינטואיציות הפוכות.
אינטואיציה יכולה להיות שגויה, נכון, אני מסכים. אוקיי, אבל ברגע שאתה תברר את זה, אני חושב שאתה תוכל להגיע לאינטואיציה.
טוב, כשהרב יתווכח איתו כמו על אמונה, על המוסר, אם הרב יתווכח איתו, יגידו, אבל האינטואיציה, הרב יגיד, האינטואיציה שלי הפוכה. אני עניתי לשמואל.
למה אני לא אוכל להתווכח?
אבל גם לילד, הוא גם יגיד לך, אין לי מה להגיד לך.
נכון, גם במוסר אני לא יודע להגיד לו. אם הוא יגיד, למה אסור לרצוח? אני לא יודע, כי זה לא מוסרי לרצוח. למה לא? לא יודע, ככה. מה אני יכול להגיד לו? אם אתה לא מבין זה לבד, אין לי מה להגיד לך.
כן.
טוב, שבת שלום, להתראות, בשורות.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה.